ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד בדף היומי במסכת בבא מציע, דף ע"ח, ואנחנו מתחילים את השיעור בדף ע"ז עמוד ב', איפה שעצרנו אתמול. זה יוצא למעשה כמה שורות לפני השורות הרחבות, אמר מר, מאחד מגביאו מן העידית. אז אני הבטחתי שאני אחזור על כמה שורות לפני, ששם מתחיל הברייתא החדשה, שלמעשה אנחנו נראה, יבוא יתימה, כל החוזר בו ידו על התחתונה, כדתניא, אנחנו נתחיל כבר מפה, הבטחנו אתמול שנתחיל פה את הברייתא, אז כמו שאתם רואים, זה ממש אחרי השליש העליון, יבוא יתימה, כל החוזר בו ידו על התחתונה. אז כמו שאמרנו, מהלך אחד במשנה, שכתוב במשנה, כל החוזר בו ידו על התחתונה, באמת כפשוטו, כמו שהסברנו, מדובר בין פועל מול הבעל הבית, שמי שחוזר ידו על התחתונה, והסברנו המהלך הראשון, אתמול באריכות. עכשיו הגמרא מביאה מהלך שני, שמה שכתוב פה יודע על התחתונה, זה לא מדובר לגבי פועל מול לוקח, זה לגבי מקח וממכר, לגבי לוקח ומוכר, שכבר סיכמו על חוזה, כבר נראה מה קורה, והלכה אחרת, שאז נאמר ההלכה במשנה לדגמו הזה, שמי שחוזר, הוא ידו על התחתונה, הוא כאילו, הוא יקבל את המינימום ולא המקסימום. על מה? אז אומרת הגמרא, בואי תימה, כל החוזר בו ידו על התחתונה בא להשמיע לנו על סיפור אחר, או למה לכדתניא, כמו שלמדנו בברייתא. למדנו בברייתא שכל החוזר בו כיצד, על מה נאמר כל החוזר בו ידו על התחתונה, אז הדוגמה זה ככה. הרי שמחר שדה לחברו באלף זוז. בן אדם מחר שדה לחבר שלו באלף זוזו, רבי יואב עכשיו התחלנו, ממש התחלנו עכשיו. אז הרי שמחר בדיוק הגעתם בזמן, כאשר אנחנו מתחילים את הברייתא, ועל הברייתא נושא חדש, ועל זה נאמר במשנה שלנו, כל החוזר בו ידו על התחתונה, לפי המהלך השני בגמרא, וזה מעשה משהו חדש, אינו פועל מול קבלן, רק זה מוכר מול לוקח. אז מה הברייתא? ועל זה נאמר במשנה, כל החוזר ידו על התחתונה, אז הברייתא מסבירה מה הסיפור. כדתניא, עין זין עמוד ב' ממש אחרי שליש העליון. כדתניא, כל החוזר בו כיצד? הרי שמחר שדה לחברו באלף זוז. בן אדם סיכם עם החבר שלו שהולך, הוא מוכר לו את השדה באלף זוז, ונתן לו הקונה, לא היה לו עכשיו לשלם את כל האלף זוז, אז הקונה נתן לו מאות מהן 200 זוז. עכשיו כרגע לא, מוכח פה מאחר כך אנחנו נראה למפי מהלך שלמעשה לא היה פה שום חוזה גם. לא היה פה עכשיו איזה חוזה שכבר חתמו חוזה שאני מתחייב להשלים לך. כאילו כמה אתה מוכר לי שדה אלף, הוא כבר שילם על המחיר 200. עכשיו, אחד מהם רוצה לבטל את העסקה. אז כתוב פה ככה, בזמן שהמוכר חוזר בו, יד לוקח על העליונה. אם המוכר עכשיו רוצה לבטל את העסקה, רוצה בחזרה את השדה, אז הוא על העליונה. מה זה אומר על העליונה? אז המשנה מסביר, הרצה אומר לו, תן לי מהותיי, אם אתה רוצה, תן לי את ה-200 זו ששילמתי בחזרה, או לפחות, אם אני שילמתי לך 1,000 על קרקע, 200 על קרקע ששווה 1,000, זאת אומרת, שיש לי פה 25%, סתם, 20% מהקרקע. תן לי קרקע כנגד מהותיי, תן לי הקרקע ל-20% שאני שילמתי לך. זאת אומרת, הוא יכול לדרוש מה שהוא רוצה, ומאחד מגביאו, אם הוא יחליט שהוא רוצה לשלם לו מקרקע מהמוכר, אז המוכר צריך לתת לו מן העידית. למה אנחנו צריכים להבין, וזה למעשה הכל נראה בגמרא, למה מן העידית? למעשה הוא סך הכל עופר להיות לו בעל חוב, ובעל חוב הלכה ובינונית. זאת אומרת, אם הקרקע שסיכמו ביניהם, הקרקע שרצו למכור, זה לא היה בעידית, זה היה בינונית, אבל אם הוא מחליט פה בכזה מקרה שהמוכר החליט שהוא רוצה בחזרה לבטל את העסקה, אז הוא יצטרך לשלם לו קרקע 20%, אבל מהעידית. זה נקרא יד לוקח על העליונה בכזה מצב.
איזה עידית? איזה עידית?
מה?
איזה עידית? שבעל של המוכר?
ככה הגמרא מבינה באבי מילה.
לא, זה לא יכול להיות.
למה?
הקרקע נמצאת כאן, זה קיימת 20% מהקרקע הזה,
מה פתאום אתה זאתי? הגמרא תשאל אחר כך, הגמרא עכשיו מן העידית כפשוטו, אתה צריך ללכת לקחת
מהעידית. מה הגיון אבל?
או, אז הגמרא תסביר, מה? אומרת הברייתא, הוא בזמן שהלוקח חוזר בו, בזמן שהקונה החליט שהוא רוצה לבטל את העסקה, אז פה, אז הצד השני על העליון, יד מוכר על העליון, אז לכן, רצה אומר לו, מוכר יכול להגיד לו, בבקשה, אלך מעותיך, קח את ה-200 ששילמת ותעוף מפה, או שרצה אומר, אלך קרקע כנגד מעותיך, ופה, הוא יכול לתת לו אפילו קרקע גרועה. אם יכול מקביע, יכול לתת לו קרקע בשווי 200, אפילו מן הזיבורית שלו. בקיצור, ככה שיטת הנקמה בברייתא, וזה נקרא כל החוזר בידו לתחתונה לקבל עסקה כזאת. זאת אומרת, התחלת עסקה, לא שילמת את הכל, הצד שחוזר הוא אוכל קש, והצד השני מרוויח. אז אם הלוקח חוזר, אז הוא על התחתונה, ואם המוכר חוזר, והצד השני על העליונה. זה שיטת הנקמה.
רגע, הוא יכול להגיד לו גם שהוא לא מסכים.
מה? או, עוד מעט נראה. למעשה תראה את שיטת רבן שמעון בן גמליאל, אז תבינו ש...
לא, הוא יכול להגיד לו שהוא לא מסכים לבטל את העסקה.
לכאורה, אם אין לי
חוזה... יש לו רק 200 עכשיו.
לכאורה, אנחנו נראה, אמרנו, רק התחלנו את השיעור, עד סוף השיעור הכל יהיה ברור.
לא, כאילו, הכוונה, אם המוכר, המוכר בא ואמר לקונה, תשמע, מה עם הכסף? הוא אומר לו, אין לי עכשיו. תשמע, אם אין לך עכשיו, אני...
אז נראה,
אז נראה,
יש מצבים שבאמת הגמרא עוד מעט תשאל, יש מצבים שאנחנו הולכים לראות שיש מצב שאם שמת תחילת תשלום, אז הוא יכול לחלק את זה ואת השלומים, ואי אפשר לבטל כזה עסקה. אז בוא נראה, פה למדנו לכאורה שאם לא שילמת את הכל, עכשיו בוא נראה מה שרבן שמעון, ואז אחר כך הגמרא תשאל מה שאתם שואלים. זאת אומרת, יש כזה, בוא עוד מעט תראה שיטה כזאת, שאם שמת משהו, אז כאילו אתה כבר קנית את כל האלף, אם שמת 200, כאילו כל האלף, ואז שיהיה לך, אתה חייב לשלם את הכל. כן, היום אנשים קונים גם את השלומים, כן, אתה רואה את כל הפרסומות, 5, 90, 20, 80, אנשים שמים את ההתחלה, ואחר כך משלמים, שם אי אפשר לבטל.
כן, אבל... מקדמה ואחרי זה תקבל.
כן, אבל, לא, אז פה את הנקמה ראינו בפשטות, וכזה מצב כל אחד יחזור, אבל מי שיחזור יאכל קש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא. כל אחד שהולך וקונה קרקע, מלמדים אותם, שאם אין לך לשלם את כל העסקה, יש לי שיטה בשבילך שתהיה בטוח שהוא לא יכול לבטל לך הצד השני, מה? מלמדים אותם שלא יחזרו כיצד, כותב לו, כמו שנקרא היום בזמננו, זה נקרא חוזה, כותב לו, המוכר כותב ללוקח, אני פלוני בן פלוני, מכרתי שדה פלונית לפלוני באלף זוז, אני מכרתי לך את השטח הזה באלף דולר, ונתן לי מהם, הוא רק שילם לי מבינתיים 200 זוז, וכאילו כל ה-800 אחרים, זה כאילו שכבר קיבלתי אותם, פשוט הלוויתי לו, ואז הוא יחזיר לי את זה בתשלומים כשיהיה לו. והרי אני נושא בו 800 זוז. אני עכשיו, הוא חייב לי 800 זוז, כי כאילו הלוויתי לו את השאר הקרקע, הלוויתי לו 800. ואז, בכזה מצב, זה נהיה מחירה גמורה. כאילו, אפילו ששילמת רק 200, זה כאילו כל הקרקע שלך. ואז, כשיהיה לך, אתה מחזיר לו את החוב של ה-800, אתה מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. זאת אומרת, רבן שמעון בן גמליאל גם מסכים לתנא קמא, להלכה שהוא אמר שאם לא עשית חוזה והכל, אז כמו שאמרנו שמי שמבטל, אז הוא על התחתונה והצד השני על העליונה. רבן שמעון גם פשוט אומר לך טכני, מלמדים כל מוכר ולוקח שלא יהיה ביטול עסקה, תשים חוזה חתום, אם יש לך כזה חוזה חתום, אפילו ששילמת רק, אפילו לא רק 200, אפילו שילמת רק 100, אם זה חתום, אז הופך להיות שכל השאר זה הלוואה, והקנייה כבר קנייה גמורה, ואז אי אפשר לבטל. אז עכשיו, למעשה, אנחנו עכשיו עוברים לנושא של הברייתא הזאתי, ולמה זה נכנס לפה? כי זה פשוט בגלל שהבאנו פה במשנה שכתוב, כתוב כל החוזר בו ידוע לתחתונה, אז לפי התירוץ השני בגמרא, זה הולך באמת על מוכר ולוקח, וזה לא הולך בכלל על פועל, והבעל הבית והפועל שביטלו, ואז כבר סיכמנו אתמול באריכות, מי שרוצה שישמע בשיעור של אתמול את כל הפלפולים של רבי דוסה ורבנן, מה שנשאר. אז עכשיו אנחנו עכשיו נתמקד על הברייתא הזאת. אמר מר, למדנו אצל תנא קמא, שתנא קמא מסביר מאוד יפה מה זה נקרא כל החוזר ידו על התחתונה, אז הסברנו שמה יהיה הדין אם המוכר חוזר בו, היה עסקה של שדה של 1,000 זוז, זה לוקח שילם רק 200, אז אם המוכר חוזר בו, אז יד לוקח על העליונה. מה זה אומר יד לוקח על העליונה? או שהמוכר ישלם לו את ה-200 מזומן מה שהוא שילם, אם אין לו עכשיו את ה-200 לשלם לו בחזרה המוכר, הוא רוצה לשלם לו מקרקע, כי אחרי הכל הוא שילם כבר על 20% מהקרקע, אז כתוב כשאתה משלם לו, הוא חייב לשלם לך מהידית, איזה ידית, אז את גם מבינה עכשיו בקושייה, ידית של המוכר, זאת אומרת, אם הקרקע הזאת הייתה בינונית או זיבורית, הוא עכשיו ירוויה, הוא יקבל שווי של 20%, שווי של 200 מקרקע ידית. שואלת הגמרא למה? בסך הכל יש לנו כללים בזה, יש לנו כללים, והכלל הולך ככה, במזיק מול ניזק, זה באמת בידית. אבל בחוב, אם אתה חייב כסף, בעל חוב גובה רק בבינונית. פה הלוקח הזה חייב כסף למוכר. עכשיו, בכזה מצב שהמוכר ביטל את העסקה, אנחנו מסתכלים כאילו שהמוכר חייב לו לשלם בחזרה, אז הוא הופך להיות כמו חוב. חוב ההלכה שגובין רק בבינונית, אז מה הסיבה שהוא מגבה מהעידית? אמר מר, מכאן מגביאו מן העידות, מהעידית. אז הגמרא מבינה, כסל כדת, הגמרא הבינה באה ומינה, שמה זה נקרא עידית? מהעידית של המוכר, מעידית הנכסיו. שואלת הגמרא, למה? ולא יהיה אלא בעל חוב. הלוקח לא אמור להיות יותר חמור מדין של בעל חוב. איתנן, יש לנו בשנה מפורשת שלמדנו כבר מלא פעמים, בעל חוב דינו בבינונית. זה קושייה אחת. ועוד, אני לא מבין, ריבונו של עולם, על מה שילמת 200 שקל? 200 זוז? שילמת על הקרקע. איזה קרקע שילמת? על הקרקע שנמצא פה לפנינו. אז מבטלים עסקה, תקבל 20% ממה ששילמת. למה שעכשיו הוא ירוץ לתת לך מהעידית שלו? אם הקרקע זה זיבורית, עכשיו תצא לך יחס של 200 מהקרקע שהוא מחזיק. למה? ועוד, הרדיה יבזו זה, יש לנו פה את הקרקע שנמצא לפנינו, שעל זה שילמת את ה-20%. אז למה שלא תקבל מזה את ה-20%? אז אפילו באמת שהוא ביטל את העסקה עדיין, תקבל. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמא בר יצחק, יש לנו פה שתי תירוצים. תירוץ הראשון, רב נחמא בר יצחק מתרץ שבאמת מה שכתוב בברייתא שהוא לוקח מעידית, הכוונה שהוא מקבל 20% מהקרקע ששילם הלוקח. ואם המוכר חוזר, אז הוא יגבה ממה? מהקרקע הזאת. מה זה נקרא עידית? עידית זה נקרא, כנראה יש יכול להיות שזה שטח של קרקע ענק. בתוך הקרקע יש כמה אחוזים עידית, כמה אחוזים בינונית. כן, נכון, יכול להיות שיש לך שטח של בית, חלק אחד עידית, חלק אחד בינונית, חלק אחד זיבורית. בפרט פה מדובר בשדות, כן, זה לא בתים, שדה. יש שצת טוב, אז פה הוא רצה לקנות פה באלף זוז. בסוף הוא שילם רק 200. המוכר מבטל עסקה, אז אני אומר לך, כשאתה הולך לתת לו את ה-20% מהקרקע ולא להחזיר את הכסף אם בא לך, אתה חייב לתת לו מאותו קרקע, לא עכשיו מהעידית של הנכסים של המוכר, באותו קרקע תן לו את העידית. אמר רב נחמא בר יצחק מעידית שבא. ואותו דבר הוא כבר מסביר את ההמשך, שמה שאמרנו, שאם הלוקח חוזר בו, לא המוכר חוזר בו, שהלוקח חוזר בו, אז המוכר יכול להחזיר לו בקרקע מזיבורית, אז הכוונה מזיבורית, מאותו קרקע של זה דיברו. מזיבורית, מזיבורית שבא. אז אם ככה, הכל על מקום הבא בשלום, זה התירוץ הראשון, לא כמו שהבנו, מעידית של הנכסים של המוכר. את מדובר בזה ההיגיון ולפי זה מתורץ מה ששאלת. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, רב אחא ברי דרבי איכא אמר לו, אפילו תמה כמו שהבנו בקושייה, שהמוכר משלם לו מעידית לנכסיו. מה הסיבה? שהוא אמור לשלם לו מעידית לנכסיו, אני אסביר לך מה זה. מאוד מאוד יפה, למה? כי הוא לא נקרא כבר בעל חוב, הוא כבר נקרא מזיק. אותו מוכר שעכשיו מבטל את העסקה, הוא נקרא מזיק, ולמה? אותו אחד שהלך לשלם את הקרקע, הלוקח שרצה לקנות קרקע באלף. אנחנו נכנסים לראש, אתה רואה שהוא בתחלה היה לו קשור, רק שילם את ה-200, עכשיו זה בן אדם שאנחנו תולים, שהוא, מאיפה עכשיו יש לו מזומן? לא היה לו מזומן, אז מה הוא הלך ועשה? הוא הלך ומחר מטלטלים, רעיתים בבית, מוצרים בבית. כי למה? כי הוא בטוח שעכשיו הוא צריך עכשיו להביא לך עסקה. אז הוא כבר התחיל לשלם 200, ולך תדע מה שהוא כבר עשה מבינתיים למכור את ה-800. ואז מגיע המוכר מבטל. זה לא נקרא עכשיו שזה בלחוב. זה כבר נקרא מזיק, אתה לא יודע מה הוא עבר. אז פה אנחנו מסתכלים עליך, המוכר שביטל כמו מזיק, ומזיק הלכה שמזיק משלם מהעידי. זה התירוץ. רבי חברי דרבי כמר, אפילו תמה מדידי נכסיו. למה שיקבל מהעידי? כי סתם מן דזווין ארה, במושגים של הגמרא זה היה ככה. סתם מן דזווין ארה באלפי זוזה, שזה מושגים מאוד יקרים במושגים של זמן הגמרא. אלף זוז. מי שקונה קרקע כזה יקרה, אז, ואתה רואה עוד שאין לו את כל הסכום. הוא רק מתחיל עם מקדמה לשלם 200. זה כזה בן אדם, אוזול למוזיל, ומזבן נכסי. הוא הולך מוכר את המטלטלים, הוא רש"י אומר שדות קטנות בשביל שיהיה לו את הסכום לקנות את הקרקע. אז אם המוכר חוזר אחרי שהוא כבר שילם 200, אתה לא יודע מה הוא עכשיו עשה מבינתיים, ואבל היה, אז יוצא, הופך להיות כמו שהקונה קיבל נזק, אז כנזק, ותנן יש לנו משנה מפורשת, שהנזקים שמין להם בעידית, אז לכן באמת לפי המהלך השני יוצא באמת שתי תירוצים שמתקיימים על ההלכה, שהמוכר משלם ללוקח מן העידית שאמרנו שאם המוכר מבטל עסקה, אם הוא מחליט לשלם את ה-20% מהקרקע, אז אמרנו שהוא משלם מהעידית, לפי המהלך הראשון עידית רק מאותו קרקע שעל זה היה הדיבור. לפי המהלך השני, כמו שהבנו בא במינה, מהעידית של הנכסים של המוכרי, מה הקשר? כן, כי אתה הופך להיות כמו מזיק.
זה פלפליי מה שאתה אומר, ממש מה שהגמרא אומרת, זה פלפליי.
אתה אומר תמיד אני, זה הגמרא.
זה פלפליי.
נו.
מקסימום זה יכול להיות כגרמה. מקסימום זה יכול להיות. ראינו כאן דברים הרבה יותר גרועים, ואתה יהיה פתור. אז כאן אתה רוצה להגיד לי שזה מכאן נזק בידיים? אני לא מבין את הדבר הזה.
סתכל, סתכל, אין לנו זמן להאריך, אבל אני יכול לסתכל איתך תוספות דיבור מתחיל ואבלי מזיק, אז תוספות באמת מסביר את זה, הוא לא שואל את הקושייה שלך, אבל אולי קצת יהיה יותר מוסבר. סתכלו תוספות דיבור מתחיל ואבלי מזיק, אומר תוספות לאו דווקא מזיק.
זה לא מזיק, זה מזק לגרמה?
נראה לי תוספות יתרץ לך את
הקושייה. מזק זה רק בידיים, ככה. כאן זה הרבה פחות, מה קרה לך?
בוא נסתכל בתוספות ביחד ונתרץ לך. סתכל, לאו דווקא מזיק, למה שאין שם מין כפי הנזק שהזיקו. בדרך כלל מזיק שהוא משלם בנזק, מה הולכים להסתכל כמה היה לך נזק, ופה משלם פה, הוא רק מקבל מה שהוא שם, את ה-200. אז זה לאו דווקא מזיק. שהרינו משלם אלא כפי המאות שקיבל, הוא לא יקבל פה כפי הנזק. אם הנזק היה יותר מ-200, כי הוא מכר דברים בזול והוא מיהר, הוא לא יקבל את זה בחזרה. אז הוא אומר, זה לא דווקא מזיק רקמה, אלא קצת דימי הוא למזיק ליטול חובה מן העידית. אז לפי התוספות נראה לי מתרץ לקושייה שלכם. זאת אומרת, בנושא הזה, לפי רבי חנינא, הברייתא הזאת איתה כמה סבא, שבנושא הזה, לא שאנחנו מסתכלים עליו כמו מזיק.
תראה מה זה נקרא גרמה.
הוא עשה דבר
רבה. טוב, יואב, אני לא אבקח איתך, נו. אם אתה תדע מה זה נקרא גרמה, זה גרמי, והגמר עומד מפורש, דברים הרבה יותר חמורים. גרמה זה רק, זה נזק, זה רק מנסית בנזק בידיים. כל דבר אחר זה נקרא גרמה. וגרמה פתור בנזקים.
אבל פה יש פה תירוץ ברור.
אוקיי,
טוב. תוספות מתארצות,
תירוץ הזה
מתורץ. טוב, תמשיך. הברייתא, תנקמה הבין שבנושא הזה אנחנו מדמיין למזיק, באמת הוא לא מזיק גמור. אנחנו למדנו שרבן שמעון בן גמליאל מה אומר? אמרנו שהוא לא חולק על תנקמה, פשוט אומר טכני, יש לי פתרון לכל מוכר וקונה שרוצים להיות מבוטחים בעסקה, מה לעשות? תעשו חוזה. והחוזה, אתה כותב את הכל, אז זה מבטח לך את העסקה. למה? כי אז יוצא שכאילו, אפילו שלא שילמת את כל החוב, החוזה עושה כאילו שכן קנית את הכל. רק יש לך פה כאילו חוב הלוואה, כאילו זה הפך להיות, כאילו בוא נגיד, כמו כל הפרסומות שרואים 90 וכל הזה, זה הופך להיות כאילו שמלווים לך את ה-90%, ואז אתה חייב להם 90%, ככה תעשה. עכשיו, אם אתה לא כותב ככה, אתה לא כותב חוזה בדיוק כמו שכתוב פה, שאני שילמתי רק 200 וחייב 800, סתם במקרה רגיל כמו שלמדנו, והוא שם 200 בלי חוזה. אז לפי רבן שמעון גם למבינים שמה, כמו שאמרנו, שכל אחד יכול לחזור. אז הגמרא שואלת שאנחנו רואים מפורש, ברייתא אחרת, שאם שמת כבר 200, זה הופך להיות כבר כן עסקה. אם אתה שם את ה-200 ממש במקרה הזה, אז עכשיו הגמרא הולכת להקשות. למדנו בברייתא, רבן שמעון גמליאל אומר, ממשיכים בגמרא בפנים, מלמדים אותם שלא יחזרו. כיצד? כותב לו אני פלוני בפלוני, וכמו שלמדנו וכולו. את הגמרא, טעמה כל הסיבה שדכתב לאחי, האם הוא כותב ככה? אז הוא הפך את התשלום, אמרנו, לחוב, והעסקה ב-100%, ואז לכן אף אחד לא יכול לחזור. הלא כתב אחי, אם הוא לא כתב ככה, לא כתב שום חוזר, הקרקע 1,000, שילם 200, לא קנה, לא נגמרה העסקה, ואז כל אחד יכול להחליט שהוא מבטל את העסקה, כמו שהבנו פה. שואלת הגמרא, והתניא, יש לנו ברייתא מפורשת, שמברייתא אחרת אנחנו רואים, שתמיד אם אתה משלם מקדמה, אז קנית את הכל והשאר הופך להיות לחוב, אפילו בלי כתוב. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב שם ככה, נותן ערבון לחברו. בן אדם שם מדברים על עסקה לקנות, יכול להיות שהוא רק שם שם כמה שקלים, ואז התמורה הזאת הוא נותן לו ערבון, הקונה נותן משכון לחבר שלו בשביל לקנוס את החוזר בו במחירה, שמה הוא אומר לו? ואמר לו, הלוקח אומר ככה, אם אני חוזר בי, אם אני בסוף חוזר בי ואני בסוף לא ישלם לך את כל העסקה, אני רוצה לבטל את העסקה, אז הוא רוצה להרגיע את המוכר שהכל יהיה תקין, אז הוא אומר לו, קח לך את המוצר הזה ששווה $200, קח את הערבון הזה וערבונים אחו לך. אז המשכון שנתתי לך יישאר אצלך ואתה לא תצטרך להחזיר לי. ועלה, המוכר שקיבל את המשכון אומר, אתה יודע מה, אם אני חוזר בי, איך פה לך ערבונך? אז אתה תקבל 400. זאת אומרת, יהיה קנוי לך מהקרקע כפול משווי המשכון, אני אקנה לך 400. אז רבי יוסי לשיטתו אומר, זה נקרא סמכת. למה? כי כל אחד שדיבר, הם היו בבטחים שלא יצטרכו לא להשאיר את ה-200 אצלו, ולא בכל שכן לא 400. אז רבי יוסי לשיטתו כבר למדנו שיש מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה עם אסמכתא קניא או לא. רבי יוסי לשיטתו סובר אסמכתא קניא. אז לכן לפי רבי יוסי, בכזה מצב אם באמת, ככה נתקיימו התנאים דברי רבי יוסי. רבי יוסי לטעמי דאמר אסמכתא קניא, ולכן לפי שיטת רבי יוסי, הרגע שהבטחת אפילו שאלה גוזמה, מבוסגים שאני ראיתי דוגמה 200 אולי זה לא, אבל כל דבר, אז הרגע ששמחת, באמת יכול להיות שהיית בטוח שלא, אבל אסמכתא קניא, וזה שיטת רבי יוסי. רבי יהודה חולק, רבי יהודה סובר אסמכתא לא קניא, אז לכן רבי יהודה אומר, דיו שיקנה כנגד ערבונו. זאת אומרת, הם לא צריכים לשלם בכלל מה שיתנו, רק מה? מספיק שיהיה קיים המקח כנגד המשכון. זאת אומרת, נגד המשכון, באמת, זה עשו כמו ששילמת כבר את ה-200 במקרה כזה, אז אם זה, אבל לא יותר. זאת אומרת, אסמכתא לא קניא, אז לא יותר. מגיע רבן שמעון בן גמליאל, הוא עצמו, ותראו מה שהוא אומר. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? שאני אומר שהחוזר קונה בו רק כנגד שער המשכון, דווקא בזמן כשזה נתן לו את המשכון, אמר לו ערבוני ייקון. מה זה נקרא ערבוני ייקון? שעל ידי המשכון אתה תקנה את כל המקח. אז איפה זה שייך? זה לא שייך בדרך כלל, למה? כי הקרקע שווה פה 1,000, הבאת פה משכון של 200, אז פה אנחנו אומרים, שאתה רק קונה את הקרקע כנגד המשכון, רק כנגד ה-200. אבל מה יהיה הדין? אבל מחר לו שדה ב-1,000 זוז. ונתן לו מהם 500, זה לא דווקא 500, גם נתת 200 כמו הדוגמה, שאפילו נתת 100. ונתת את זה לא בתורת משכון, נתת את זה בתורת תחילת פיראון, בלי משכוני איקון. נתת את ה-500 או את ה-200, אפילו 50 מ-1000, נתת את זה בתור תחילת פיראון, לא בתור משקול, לא אמרת שום דבר משקולי איקון. אז רבן שמעון בן גמליאל עצמו אומר, שאז אנחנו אומרים שקנית את כל העסקה קנה, ואז אם מחזיר לו את השאר, בדוגמה הזאת אתה חייב לו 500, אפילו אחרי 18 שנה, 20 שנה, אם מחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים, ואפילו שאין חוזה. זאת אומרת, כל הוויכוח פה שאנחנו מדברים שיש משכון, ערבוני איקון, יש מחלוקת אסמכתא קני או לא על השאר או לא, אז פה אנחנו אומרים, אם זה רק בצורת משכון, אם לא יודע מה יכול להיות, אפילו נתת גורה איך אני דיברו על משכונות או לא, אז פה אנחנו אומרים, בכמה קנית, אסמכתא קני, לא קני, קנית רק כנגד. זה דווקא נתת בתורת משכון, אבל אם נתת את זה בתורת תחילת פירעון, ולא הזכרת שום דבר ערבוני איקון, שום דבר, אז פה אנחנו אומרים מפורש, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אומר רבן שמעון בן גמליאל, שפה קנית את הכל אפילו בלי שום חוזה. אז אם ככה, יש לנו פה סתירה מרבן שמעון בן גמליאל בברייתא שאנחנו למדנו היום בתחילת השיעור, ששם מוכח שכל מתי אתה מחזק עסקה עם תחילת תשלום, רק אם כתבת את זה מפורש, לא כתבת, אנחנו אומרים, ופה אנחנו אומרים שרבן שמעון בן גמליאל, בלי חוזה שום דבר, אם התחלת לשלם בתורת פיראון, העסקה בוצעה ב-100%, ובאמת אתה תשאר לו חייב, אי אפשר, אתה לא יכול לגזול לו.
רגע, אני קונה ממנו עכשיו קרקע ב-$1,000, נותן לו דולר אחד.
גם, אין הבדל בסכום. אומרים, כל המפרדת, אין הבדל בסכום.
הקרקע עכשיו שלי?
כן, הקרקע שלך, אתה חייב לו 999.
ומתי אני אביא לו את ה-999?
מה שיותר מוקדם, אתה באמת, אתה צריך להיות גזלן.
אבל צריך להיות רשום שם בזמן, לא?
לא, אפילו בלי רשום. אם נתת בתורת תחילת פירעון, אז כבר התחלת מקדמה, אז עכשיו באמת, הוא יכול ללכת איתו בבקשה, אז אני חייב את הכסף. לא גזלת. אבל אתה לא יכול לבטל עסקה.
עכשיו כאן גמרא, בגמרא רשום כאן. יכול לתת לו לשלם לו עוד כמה שנים, כמה שנים.
זאת אומרת, אפילו שהבן אדם יגיד עכשיו אין לי על מה תעשה, אני רק יהיה לי עוד 2-3, לבטל עסקה אתה לא יכול, אתה יכול לשם לציק לו, יכול להגיד לו, בבקשה, אני חייב את הכסף וזה. אפילו שזה רק לאחרי כמה שנים הוא יגמור לו את התשלום, זה לא משנה, אתה לא יכול לבטל עסקה. אם התחלת לשלם בתורת תשלום פיראון, הלך. אז פה אנחנו רואים אפילו בלי חוזה, זה הסתירה.
אני יודע שאתה רוצה את הכסף, תקנות שדה אחרת.
הגמרא למעשה, נראה לי בכירות צריך להתבייר לך. למעשה בגמרא, תראו את זה, אנחנו כבר הולכים לראות מה קורה פה. יש בן אדם שאתה רואה, כל מה אומר, תביא לי את הכסף, תביא לי את הכסף, תביא לי את הכסף. יש בן אדם שאומר, אתה יודע, בן אדם מסודר, יש לו כמה קרקעות, עשה עסקה, מסכן, הבן אדם אין לו לשלם. אז הוא רגע, הוא לא דוחק לו, תביא לי את השאר. אבל למעשה פה מה ששמעת, זה מה שאנחנו עכשיו כרגע מקשים, ותראו את זה הולך להיות באמת, כן, הבנת אבל את הסתירה. מצד אחד אנחנו רואים ברייתא שרק אם כתוב, אם זה לא כתוב, אתה יכול לבטל. פה אנחנו רואים מפורש שאם התחלת לשלם, אפילו שלא כתוב שום דבר, אי אפשר לבטל. סתירה בין רשב"ג לרשב"ג. תרץ סיימה לא קשיא. הברייתא שמוזכר בו, שאנחנו ברייתא שלנו התחלנו, שמלמדים אותו לכתוב, ואז דייקנו שבלי לכתוב אין שום דבר, אתה יכול לבטל עסקה. מדובר דקאיל בנפיק הזוזה. מדובר ששילמת 200, והמוכר, היה עסקה של 1,000, המוכר אומר לו, כמה בבקשה, אתה חנקת אותי, אני חייב את הכסף. הוא מחזה, הוא משגע אותו כל הזמן, אז פה הוא מגלה דעתו, שלמה הוא מכר לו את השדה? הוא מגלה את השדה כי הוא דחוק בכסף. אז לכן, כל זמן שהוא לא נותן לו את הכסף, זה לא מכור. רק אם כותב מפורש. אם עשית חוזה, אז החוזה גילה לך שאתה עושה לו פה הלוואה של 800. אבל אם לא כתבת, אתה גילית דעת שאתה רצית להישאר עם השדות, רק מה, אתה דחוק לכסף. אז פה אתה מגילת שכל מה שאני לא מקבל את השקל האחרון, זה לא שלך, אנחנו יכולים לבטל את העסקה כל הזמן, איך לאנשים שישלמו לי מיד. עשית חוזה, אכלת, זה הנושא שלנו. ברייתא שעכשיו שאלת, ואתה יודע מה אתה שואל, שפה מוכח לו, שרגע ששילמת אפילו אמרנו מה כלום, רק שמת משהו בתורה תחילת פיראון. אז נגמר הקניין, פה מדובר בבן אדם עשיר, יש לו עוד אחד שיהיה חייב לו כסף. אז פה זה לא קייל ונפיק, אז הוא זה, אז פה בכזה מצב אפילו שהוא לא גמר לשלם, המחירה חלה, ואוטומטי כל שאר השלום הופך להיות כמו חור. איפה אנחנו רואים את זה? רבא גם מסכים.
הרב יונתן, אז אני אלך, אקח 100 דולר, אלך לשיר הזה, קורא את השדה שלך, 2,000 דולר, קח דולר. קח עוד דולר, קח דולר. עכשיו כל השדות האלה שלי, נהנה מהפירות שלהם, זה מסכן, נחכה כמה שנים.
אבל כתחילה, מי אסור לעשות דבר כזה?
אסור, מותר אבל.
בן אדם?
מסריח, אבל מותר. מי יוכל מהפירות?
תראה, אני אגיד לך משהו, הרצל. הקיצות יש בלי סוף בעולם. אם אתה חשוב לך כסף, תכתוב חוזה, לא כתבת חוזה, אתה אכלת אותה. מה הבעיה?
יפה.
מה הבעיה? מה אתה רוצה? אם אתה מטומטם, אז תהיה מטומטם, מה אתה רוצה?
האמת שהעולם באמת התקדם במלא דברים, גם עולם הזה. מצד שני, באמת, כל הדברים שיש היום, את כל העורכי דינים, כל הדברים, פותר לנו מלא שאלות מדין תורה. זאת אומרת, היום יש לך חוזה מסמכי, חתום עם עורך דין והכל.
מה לעשות? מה אתה
רוצה? השאלה בחושב משפט הזה נגמר. אבל פה באמת מדובר בכזה אחד שילבה לך ככה, ולא סיכמת איתו שום דבר על התשלומים. באוויר בלי חוזה. אז פה אם שילמת ואתה לא משלם...
אבל מי אמר שנפסקה הלכה כרשב"ג?
לא, תראה את ההמשך גם, באמת, תראה
מה שאומר. לא משנה, אבל יש דעה של רשב"ג.
אולי זה רק כנגד מאותר.
בסדר, לא יודע. אבל לא משנה, אבל הוא שואל על הדעה של רשב"ג. בסדר, ככה רשב"ג
סוגר. אנחנו פוסקים ככה, אתה רואה פה את הסימון על רבה. עכשיו תראה את ההמשך, דעה מה רבה, אנחנו ממשיכים שגם רבה אומר אותו דבר. איימן דזבין מידי לחברי. בן אדם מוכר משהו לחבר שלו, אז כל זמן שהוא לא שילם את הכסף וכאיל ונפק הזוזה, אם הוא משגע אותו, בבקשה, תעשה לי טובה, תביא לי את הכסף, לא קנה, ולא קנה ויכולים לחזור בהם. אבל לא קיים ונפק הזו זה, אם הוא לא משגע אותו על כסף, אז פה קיים, קיצור זה כבר גם מחלוקת רשי ותוספות, לפי תוספות מוכח פה שלא קיים, אם הוא מחזר אותו כסף, לא קיים, אפילו שהוא משך, אומר פה תוספות, דיבור המטריל, אי ונפק הזו זה. זה חידוש גם של, אפילו שהוא עשה כבר משיכה, אם אתה משגע אותו, אז תקל, אפשר להתחיל, נראה, דיבור המטריל, אי ונפק הזו זה, נראה דבר, אפילו משך המקח, אם לא פירש משעת מחירה, משיכה זו תהיה קונה חפת זה, וזו זה לב ועל וקבי, לא עשית חוזה, אז אפילו שמשכת, אם אתה לא מש... אם הוא מגיע אליך, כל מבקשה תעשה, ולא סיכמת איתך, שאני עכשיו קונה, והשאר אני אהיה חייב לך בתשלומים כך וכך, לא סיכמת איתך, אז לפי תוספות כותב פה מפורש, יש כאלו ראשונים שחולקים על תוספות, לא, אם משכת זה משהו אחר, פה מדובר לא עשית משיכה, אז בקניין כסף, שקרקע נקנה בכסף, זה כבר, פה אני אומר שזה ההבדל, אבל תוספות כותב ככה מפורש, שאפילו שמשכת, אם לא סיכמת מפורש, אז תלוי, אם הוא רוצה אחריך כל הזמן, אז מה הוא גילה לך דעת, שהוא כמחר יצא בשביל הכסף, לא שילמת את הכל, אז כל הזמן שלא שילמת אפשר לבטל. אבל אם הוא לא רץ אחריך, אז איך ששילמת, אז זה הופך להיות תחילת פיראון, ואז אכל את זה, ואז לא קיים ונפק הזו, זה כאן. עכשיו הגמרא מביאה את ההלכה, שמאדם מלווה, בן אדם מלווה כסף לחבר שלו סכום גדול $1,000, עכשיו הוא בא אליו כל יום, שם לו עוד $5, עוד $5. בן אדם משגע, אמר, ואמר רב, איימן דאוספה 100 זוזה לחברי, הלווה מישהו, הלווה לחבר שלו 100 זוז, ופרי זוזה זוזה, הלווה משלם לו כתחוב,
בקטנות.
בקטנות. ודוגמה שם, הוא נתן לו דוגמה אחרת. 100 הוא שם לו זוז זוז. אז אנחנו אומרים פיראון אבי. הדבר נחשב לפיראון. הראש כותב גם כמפורש. הוא לא יכול להגיד לו, אני לא רוצה לקבל את הכסף, מעיף לו בפנים, אני רוצה לקבל שטר. אבל מה? התרומת הוא יכול, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אלא דאיס לתרומת גבי. למה דאמר לי אפסטיון לי מיני? בן אדם, אם אתה מקבל עכשיו 100 שטר, אז עם השטר 100, אתה יודע, אתה מקבל זוז, פה אתה מחלק צדקה.
אתה מבזבז אותם, אתה
קונה. קונה איזה ארטי, קונה איזה זה. אז זה, הוא יכול להגיד לו, תרומת, אבל מבחינה הלכתית הוא שילם את החוב. אם זה יצטבר, נתן לו 100 שקלים, שקל, 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 זוז, זוז, זוז. מבחינת פיראון, כן, והראש אומר, הוא לא יכול להגיד לו, להעיף לו פנים, אני לא רוצה לקחת את זה ממך. אבל תרומת, הוא יכול להגיד לו, תקשיב, הפסדת אותי. ואנחנו ממשיכים, הגמרא מספרת סיפור, והלכה מעניינת, אומרת הגמרא סיפור, בנושא הזה, שמי שמחר לחבר משהו, והלוקח עוד לא סיים לשלם, ותראה בכמה הסיפור. פרו גברה, לזמי לחמרה לחברי, הוא מחר לחבר שלו חמור, ופש לאחד זוזה, הוא לא גמר לשלם את הזוז האחרון, בוא נגיד חמור עלה 200, שילם לו כבר 199, זוז אחד הוא לא שילם. והמוכר שיגיע אותו כל הזמן, אני צריך את הכסף, צריך את הכסף, וקייל ונפיק הזוזה, יסיב רב אשי לקמאיים, ויקאי גם למים, מה יהיה לי? שיש פה יתרה של 800 מול 200, 500, 500, לפי הסיפורים הקודמים שהבאנו, מוכר זה משהו, פה, אתה יודע, קיבלת 199, באמת, על זוז אחד.
ואם פה תקדם 100, מה זה משנה?
מה אתה אומר?
ואם פה תקדם 100, מה זה משנה?
דרך אגב, יש פה ספר, יש ספר של רבי יוסף אנגלי. הספר של רבי יוסף אנגלי נקרא בית האוצר, הוא מוכיח מהתלושיה של הגמרא, שרואים כמה פעמים בתורה, מספר אחד לא מוריד משלמות הדבר. כמה דוגמאות אתה מכיר בתורה?
למה אתה אומר לך? למה אתה רוצה?
אני כבר אגיד שאם מספר אחד, רק אחד, לא מוריד לך מהשלמות מהדבר אם חסר אחד או אתה מוסיף אחד.
40 יקנו, 39, 40.
ויש שלוש דוגמאות מהתורה הוא מביא שם. אחד, 40 יקנו. 40 זה מעשה 39. עוד דוגמה תביא. תביא עוד דוגמה אלירן.
כן, לא כל כך הבנתי את השאלה.
דוגמה שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכו. ובתוך התקופה, אני עוד...
שירת העומר?
יפה, מה כתוב? תספרו.
50 יום.
50 יום, וכמה סופרים?
49.
49. תביא עוד דוגמה. ומי שם הרשימה שלמה, ואז הוא אומר, עכשיו אני מביא את הקושייה של הגמרא, כי אחרת, הוא אומר, מפה אנחנו רואים שאחד, אז הוא גם מביא את הגמרא פה לפי הקושייה, בתירוץ אנחנו למעשה נראה. עוד דבר אחד.
יובל, שנת ה-50? לא, אבל זה באמת שנת ה-50. הוא מביא,
ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, כמה היה בפועל?
אבל יוכבת נתה בין הלכות.
הרש"י...
שאחד זה הכי חשוב בקיצור, מה?
מספר אחד לא מוריד משלמות. אז פה, שם החמור, הוא כבר קיבל...
אז אם חסר לגבי...
הוא כבר קיבל 199, אז הגמרא אומרת, אולי הזוז הזה כבר, עזוב אותך, אפילו שהוא חוד מחזר אחרי זה, העסקה נגמרה, פה פעם, פה
מדבר... אבל אם זה במיליון, זה 100 מיליון
ומיליון.
עם הכולל, עם הכולל. עם הכולל, תמיד אומרים, אחד עם הכולל, יפה, זה הרעיון, אבל הוא מביא את זה יותר בפלפול, הוא היה איש עמוק, אבל זה... אז הכל פנים, וקהל ונפיק הזוזה, אז הציב רש"י קהל מקהי גב נמי, האם אני אומר שקני, כי סך הכל זה אחד, או שאני אומר לא, לא קני, כמו שאמרנו שכל השאלה פה אין חוזה מפורש. הוא שילם כבר תחילת תשלום, וקהל ונפיק הזוזה, אמרנו בדרך כלל, יכולים לבטל את העסקה, כי רואים שהוא רק מחר את זה בשביל לקבל את הכסף, וכל מה שהוא לא קיבל את הכסף אפשר לבטל, אבל פה אחד, מה עדיף?
אבל ראינו מה סברה כאן, אם הם אייל או לא אייל, כאן הוא מאייל. מה זה משנה? מה אכפת לי? מה אתה רוצה לחלק לי בין פרוטה לבין 100?
תחשוב אתה, בן אדם זקוק ל-$1,000, קיבל
999. מה זה משנה? אבל הוא עדיין זקוק.
באמת, אז זה השאלה של הגמרא, בוא תראה את התשובה. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אחי אמר רב אמא מהגמרא
של משנה דרבה.
זוזה, זה נקרא בשפה שלנו דין פרוטה כדין בעם. בסדר, אני יודע, ראיתי
את זה. דוד לקח את זה מפה?
לא, 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 לא יודע, חס וחלילה, לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאני רציתי
להתקדם. שלמה המלך אמר את זה רבנו?
לא, מה שאתה רואה פה, אבימי מהגרוניה משמי דרבה, זוזה כזוזה דמה. אם נשאר זוז אחד, זה כמו שניתר כמה זוזה ולא קנה. ובאמת, בכזה מצב, המוכר יכול להגיד, בבקשה, תחזיר לי את השדה, אני אחזיר לך 199, אני אבטל את כל העסקה בכזה מצב. לכן הפתרון, כמו שהוא אומר לך, רבי דוד, חוזים, תעשו חוזים, לא תתעקו.
זה קורה הרבה עם קבלנים, הם לא באים לסיים את הפינישים.
מה?
קבלנים, אתה סוגר איתם איזה עבודה, עושים 99%, האחוז האחרון הם חפיפים.
אבל בוא נראה מחלוקת. למעשה, רב מרדכי אמר לרב אשי בשם אבימי מהגרוניה, אבל אמר לרב אחא דרדי רב יוסף לרב אשי, איך אתה אומר שזוזה כזוזה דמה ולא קנה? ואמרינן משמי דרבה, אתה אומר, אבימי מהגרוני אמר משמי דרבה, שזוזה כזוזה ולא קנה. אז אמר לרב אחא דרדי רב יוסף לרש"י, ואמרינן משמי דרבה, שאם נשאר אחד, אז כן קנה. אמר לי, אז הוא אמר לו, תתרגם שמתייך, תפרש את רבה, כשהוא אומר שמה מדובר, שמדובר, תתרגם שמתייך במוכר שדהו, עין חטא עמודה לבדף היומי שלנו, מוכר שדהו מפני רעתה. זאת אומרת, לעולם, זוזה, זה כזוזה דמה, ומה שמדובר שם, זה מדובר ספציפי, שהוא אומר שבזוזה אחד אפשר, ששם מדבר שהוא לא מכר את הקרקע בשביל שהוא צריך את הכסף, הפוך על הפוך. הוא מכר שדה, ששדה סוג ב' או סוג ג', וכמו שהמפרשים מסבירים, זה לא בדרגה גם של מקח טעות. אם זה ממש מקח טעות שהוא מכר עבד על מישהו, אז אפשר לבטל תמיד. זה מדובר שזה שדה שהוא חיכה כבר לקונה כבר מזמן, הוא רוצה רק להתפטר מזה, ואז הוא מצא כבר קונה, והקונה לא מצא, והקונה עוד לא שילם את הכל. אז פה שהוא מחזר אחרי הכסף, הוא לא מחזר אחרי הכסף בגלל שהוא צריך את הכסף. הוא מחזר אחרי הכסף, הוא רוצה לגמור עם הקרקע, להתפטר מזה, פה הוא יודע שכל הזמן זה מסוכן, יכול לחזור. אז בכזה מצב, אם מוכר שדה הוא מפני רעתה, אז תקלו רש"י איך שהוא מסביר את זה כזה. טוב, רש"י דבר אומר, אתה דנן סעדה, דבלה וולסה זה זו איזה נמדה ומזבלה. גם אם הוא לא היה צריך את הכסף, הוא גם היה מוכר את זה. ועין דין ונפק הזו זה ממהרו לגבות שלא יחזור לוקח. אז פה דווקא, אז פה בכזה מצב אנחנו אומרים, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שמה? ששם אנחנו אומרים שבזוז אחד הוא כבר קנה, אל תגזים. כי פה בכזה מצב ענן סעד. עכשיו, מה יהיה הדין לפי מוכר שדהו מפני רעתה אם זה לא חד זוז? לפי הסברה הזאת, אם הוא נשאר 20 זוז, לא? אז תוספות דיבור המתחיל ב-I, Z, עמוד ב' עדיין למטה, תתרגם שמשמתיך מוכר שדהו מפני רעתה. ונראה דאשת לפי הסברה הזאת, אפילו נפיק ואיל בכולו זיזה, קנה. ולאו דווקא חד זוזה, כי דמרינה מסמוך ולא תער וזה ממתיים, וקנה דמרינה מחזד עם פני רעתה דמה או לא. אז למעשה נראה את זה עכשיו למעשה הגמרא מיד הבאה. אז לפי המהלך הזה, אפילו שרק שילמת שקל, אז כבר נגמר העסקה, עדיין תמיד יכולים לחזור, אולם יכולים לחזור, כי זה סוג של עקיצה מצד המוכר לקונה. מוכר זה לא קשור רק לזוזה, על כל פנים. מה שנשארנו שרבא באמת אמר שמבחינת העין ונפק הזו זה דין פרוטה כדין מאה. זאת אומרת, הוא יכול לבטל את העסקה דקה. מה שלמדנו שאי אפשר לבטל אחד זה מדובר מפני רעתה, וכמו שעכשיו תמשיכו כבר בגמרא, כמו שכבר תוספות אומר, שלמעשה זה לא דווקא זו זה אחד. מה?
למה אי אפשר? הוא מחר זה...
כי בעיקרון העסקה, מה?
הוא מחר מפני רעתה, למה לא לבטל?
שמוכר שדה הוא מפני
רעתה... לא רוצה לבטל.
מה? לא, אבל פה כבר העסקה, פה העסקה כבר בוצעה, זה מה
ש... אבל שמה יחזור ללוקח.
כי בעיקרון אמרנו שיש לנו את שיטת רשב"ג, שאם אתה שם את הכסף, אמרנו בעיקרון יש לנו את הברייתא שהתשלום נגמר. מתי לא? אם זה דחיק ואין לופק כזה, אם אתה צריך את הכסף, אז אתה מראה שמחר אתה רואה כסף לא. או אין לך את הספרה הזאת.
ואם זה מפני רעתה...
כי אדם סעדה שגם בלי כסף, אז באמת הוא ירוויח מזה, נכון?
ואם זה מפני רעתה...
כן, אבל הוא ירוויח. אין חטא עבודה לבדף היומי שלנו, מוכר שדה הוא מפני רעתה... זאת אומרת, לעולם, זוזה, זה כזוזה דם מבין. מה שמדובר שם, זה מדובר ספציפי, שהוא אמר שבזוזה אחד אפשר, ששם מדבר שהוא לא מכר את הקרקע בשביל שהוא צריך את הכסף. הפוך על הפוך. הוא מכר שדה, ששדה סוג ב' או סוג ג'. וכמו שהמפרשים מסבירים, זה לא בדרגה גם של מקח טעות. אם זה ממש מקח טעות שהוא מכר עבד על מישהו, אז אפשר לבטל תמיד. זה מדובר שזה שדה שהוא חיכה כבר לקונה כבר מזמן. הוא רוצה רק להתפטר מזה, ואז הוא מצא כבר קונה, והקונה לא מצא, והקונה עוד לא שילם את הכל. אז פה שהוא מחזר אחרי הכסף, הוא לא מחזר אחרי הכסף בגלל שהוא צריך את הכסף. הוא מחזר אחרי כסף, הוא רוצה לגמור עם הקרקע, להתפטר מזה, פה הוא יודע שכל הזמן זה מסוכן, יכול להחזור. אז בכזה מצב, אם מוכר שדה הוא מפני רעתה, תסתכלו רשי איך שהוא מסביר את זה כזה. טוב, רשי דבר מפני רעתה, דנן סעדה, דבלב אול סעדה זו, זה נמדה ומזבילה. גם אם הוא לא היה צריך את הכסף, הוא גם היה מוכר את זה. ועין דין ונפק הזו, זה ממהר הוא לגבות שלא יחזור לוקח. אז פה דווקא, אז פה בכזה מצב אנחנו אומרים, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שמה? ששם אנחנו אומרים, שבזוז אחד הוא כבר קנה, אל תגזים, כי פה בכזה מצב ענן סעד. עכשיו, מה יהיה הדין לפי מוכר שדה ומפני רעתה אם זה לא חד זוז? לפי הסברה הזאת, אם הוא נשאר 20 זוז, לא? אז תוספות דיבור המתחיל ב-I, זין, עמוד ב' עדיין למטה, תתרגם שמשמעתי מוכר שדה ומפני רעתה, ונראה דאשת לפי הסברה הזאת, אפילו נפיק ועיל בכולו זיזה, קנה, ולאו דווקא חד זוזה, כדמרינה בסמוך ולא תער וזה ממתיים, וקיין ומחזדה ומחזדה מפני רעתה דם מעולו. אז למעשה נראה את זה עכשיו למעשה, הגמרא מיד הבאה. אז לפי המהלך הזה, אפילו שרק שילמת שקל, אז כבר נגמר העסקה, עדיין תמיד יכולים לחזור, למה יכולים לחזור? כי זה סוג של הקיצה מצד המוכר לקונה. מוכר זה לא קשור רק לזוז, אלא על כל פנים, מה שנשארנו שרבא באמת אמר שמבחינת עין ונפק הזוז זה דין פרוטה כדין מאה. זאת אומרת, הוא יכול לבטל את העסקה דקה. מה שלמדנו שאי אפשר לבטל אחד זה מדובר מפני רעתה, וכמו שעכשיו תמשיכו כבר בגמרא, כמו שכבר תוספות אומר, שלמעשה זה לא דווקא זוז אחד. מה?
למה אי אפשר? הוא מחר זה...
כי בעיקרון העסקה, מה?
הוא מחר מפני רעתה, למה הוא לבטל?
שמוכר שדה הוא מפני רעתה.
לא רוצה לבטל.
מה? לא,
אבל
פה כבר העסקה, פה העסקה כבר בוצעה, זה מה
ש... אבל שמה יחזור ללוקח.
כי בעיקרון אמרנו שיש לנו את שיטת רשב"ג, שאם אתה שם את הכסף, אמרנו בעיקרון יש לנו את הברייתא שהתשלום נגמר. מתי לא? אם זה דחיק ואין לופק כזה, אם אתה צריך את הכסף, אז אתה מראה שמחר אתה רואה את הכסף לא. או אין לך את הספרה הזאת.
ואם זה מפני רעתה...
כי אדם סעדה שגם בלי כסף, אז באמת הוא ירוויח מזה, נכון?
אבל אם זה מפני רעתה,
כן, אתה
רואה את זה שאני עושה את זה, אני חכם. אני לא רוצה שיבטל הלוקח את הדבר הזה, לכן מה אני עושה? אני רודף אחריו, והוא יודע שאם אתה רודף אחריו, זאת אומרת, אני לא יכול לבטל. ככה הסברנו. שאם אתה רודף אחריו, אתה לא יכול לבטל.
הוא לא קנה.
הוא לא קנה. לכן, כדי זה, הוא עושה תרגיל הפוך על הפוך, הוא עושה.
אם הוא רודף אחריו, הוא לא קנה, אז הוא יכול לבטל.
לא, הוא עושה לו כדי שהוא לא יבטל.
הוא לא קנה, אז הוא יכול לבטל.
כן, נכון. הוא לא קנה, אז הוא יכול לבטל. פה אנחנו אומרים שהוא קנה בכל מצב, למה? כי הוא לא, זה נקרא לא דחיק, הוא לא רץ בגלל שהוא צריך את הכסף. הוא רץ בגלל דבר שהוא לא רוצה להרגיע. אז פה אוטומטי הוא הרוויח והוא קנה. ממש לא, מה שאמרתי.
דווקא פה אומר שהוא קנה.
נו, ברור.
פה למרות שהוא רודף, אז הוא קנה.
ברור. ברור שלפי הסברה
האחרונה,
מוכר שדה מפני רעתה, בסוף הוא יבצע משהו.
אבל רש"י כותב מהר
שמחזור לוקח. זה לא מה שאתה מסביר.
נכון, הוא ממהר לגבות שלא יחזור לוקח.
תראה, תראה, תראה מה שכתוב כאן.
בשביל זה הוא ממהר לגבות, כולו רוצים להגיד אין לי את הכסף לשלם לך, אבל בפועל באמת יהיה לך שהוא קנה. זו התשובה.
תראה מה שכתוב כאן. מפני רעתה, שהיא שדה גרועה מחרה. ולכן, אף שהמוכר לא קיבל את כל השלום, הוא גם רוצה שתחול המחירה. הוא רוצה שתחול המחירה. לכן ומה שמחזר אחרי לוקח שיגמור לשלם לו הוא משום שרוצה שהלוקח לא יוכל לחזור לו. בדיוק אפילו
לא רוצה, הוא לא רוצה שיחזור לו.
זה מה
שהוא אמר. זה לכן באמת, לכן הוא לוקח את זה.
לא חידשתי.
ככה אני הבנתי, שהלוקח.
בסדר, אבל בכל הלכה.
לא, אתה אמרת שלא לוקח, כדי שהמוכר
לא יחזור לוקח.
לא, אבל מה שהיא כותב, שהלוקח.
לא יודע את ההלכות, הוא רץ כי
הוא רוצה. הוא כן יודע את ההלכות.
כל עוד הוא לא מקבל את זה,
ככה
הוא
יודע.
הוא רוצה לקבל עוד לגמור עם זה.
הוא רוצה לגמור את זה כדי שהוא לא יכול לחזור בו. כדי שהלוקח לא יחזור.
בפועל מה הלכה? בגלל שבפועל הוא לא צריך את הכסף באמת, אז אנחנו אומרים שזה קנה. בסדר,
כן, קנה, אבל בסדר.
הוא רץ אחריו כי הוא רוצה לגמור עם העסקה, הוא לא רוצה שהלוקח יבטל את העסקה, ברור. ברור מפני רעתה מי יבטל את העסקה הלוקח. אבל אנחנו לא קוראים לזה שהמוכר דחוק לכסף, ולכן אנחנו אומרים שקנה. ולפי זה אומר תוסות שזה לא
שהוא כבר... בגלל שהוא אומר...
כן, הכל...
הרב, תעשה איזה התחלה בנגן.
האמת שלא חידשתם לי פה, בוא נתקדם הלאה.
ברוך השם שלא חידש.
לא חידש, באמת לא חידש.
ברוך השם שלא חידש. ברוך השם. ברוך השם, תשתבח לשם, תשתבח שם.
אבא, תודה.
למה אתה נפגעת?
אני לא נפגעתי, אמרתי ברוך, תשתבח לשם.
בוא נתקדם הלאה, אני לא יודע אם אתה מתכוון בקיצוני או לא, אבל אני מוכל. בוא נתקדם. הלאה, גמרא דנה בציורים נוספים, שהמוכר עין ונפיק הזוזה. אחרי השיעור תזכיר לי לספר את הסיפור עם הסוטנשטיין, עם השלוש כרכים, עם הטעות. וזה סיפור מאוד מעניין שהיה בפיגוע בערב פסח בגני גאולה, שאני מכיר טוב את הבית הכנסת הזאת. אז אנחנו נתקדם. אומרת הגמרא שמה ככה, פשיטה, רבי דוד בסדר הכל.
הכל טוב, הכל טוב,
תמשיך.
פשיטה, מה היעדים בן אדם היה צריך למאה זוז? ובא אל הזבונה במאה, הוא רצה למכור את השדה הקטנה, יש לו שדות ששווה מאה זוז, הוא רצה למכור שדה קטנה מהשדות ששווה מאה זוז, ולא אשכה. הוא לא מצא קונה שיקנה כזה שדה קטנה במאה. אז מה, הוא לא היה לו ברירה? לזבין הוא מחר קרקע יותר גדולה ב-200. ועכשיו, וקעיל ונפיק הזוזה, הוא המוכר מחזר אחרי הלוקח, שישלם לו על הקרקע. אז פה יהיה הלכה שוודאי שלא קנה. למה לא קנה? למה לא קנה? אם הוא כבר שילם 100, מה הוא היה צריך דחוף?
תמיה.
אז אם הוא כבר שילם 100, למה שלא יהיה לא קנה?
בגלל שהוא לא קנה, הוא לא רוצה למכור אותם את
השטח. אבל מה, אבל המטרה שלו היה למכור 100, כנראה הוא היה צריך 100.
כן, אבל...
אז אם הוא כבר קיבל 100, אולי שכבר אחרי ה-100 כבר לא...
אבל את השטח שלי הוא לא רצה למכור לו בכלל.
או, אז מה?
זה רק הוא היה עלות.
רש"י מסביר מאוד יפה.
בגלל שהוא לא מצא קונה.
רש"י מסביר מאוד יפה. הוא רוצה את כל ה-200 צ'יק צ'ק. אי, לכאורה הוא רצה לכתחיל ה-100, אז אולי אחרי ה-100 כבר תעצור, ואחרי 100 הוא כבר... אומר רש"י, לא, הוא גם צריך את כל ה-200, למה? כי בגלל שהוא רק רצה למכור 100. אז הוא הלך ומחר 200 בעל כוחו, אז מה הוא יעשה? הוא עכשיו רוצה בחזרה לקנות עם המאה השני את הקרקע. הוא היה צריך 100. אז אפילו אחרי, עכשיו לא מצא למכור קרקע קטנה ב-100, אז הוא מחר קרקע יותר גדולה 200 בלית ברירה. אבל אני לא יכול להגיד אחרי שהוא כבר קיבל את המאה, אז על המאה השני כן ייצר. לא, פה אני אומר, כל מה שהוא לא קיבל את השקל האחרון, אפשר לחזור, למה? כי הוא רוצה את ה-200. אי, מה הוא יעשה עם השני? הוא אומר, רש"י, הוא רוצה לקנות את השטח, הוא רוצה לקנות עם הכסף המאה, הוא רוצה לשלם קרקעות משהו יותר. משהו צריך 100. אז מחר 200, הוא צריך את כל ה-200 בחזרה, כי הוא רוצה לקנות עוד קרקע, אז לכן פה בכזה מצב זה ברור פשיטה שלא קני. אבל מה היא הדין? אלא יש להסתפק בכזה שאלה. היא באה לזבונה ב-100. הוא רצה למכור שדה קטנה מהשדות ב-100, ולא אשכח, הוא לא מצא קונה מיד. אבל אם היה לו סבלנות, והיא טרחת במשכח, אם הוא היה טורח יותר לחפש אחרי קונה, היה יכול למצוא ב-100. אבל הוא אין לו עצבים, ולא טרח, וזבין, הוא הלך ומחר קרקע יותר גדולה ב-200, והוא מקעיל ונפק הזוזה, הוא משגע אותו שייתן את השלום מי. האם אני אומר שבכזה מקרה, אנחנו משלים את זה כמוכר שדה ומפני רעתה דמה? שמה? שבגלל שהוא לא טרח למצוא קונה לשדה הגדולה, רק הוא מכר את השדה הגדולה, אפילו שהוא לא צריך לכל הסכום שיקבל בעדה, אז מה אנחנו מוכיחים? שהוא מוכר אותה, למה הוא מוכר אותה רבי דוד?
לא הייתה עובדה.
לא בגלל שלא הייתה חביב עליו קרקע זו. אז אם ככה, גם כשהקונה לא סיים לשלם את הכסף, אז אני אומר, כי מפני רעתה סיכמנו עכשיו טוב, נשארנו, שהמחירה נגמרה. או שאני אומר לו, אפילו שהוא לא טרח למצוא קונה שדה הקטנה, אבל עדיין, זה לא מוכיח שמחר הייתה גדולה כי זה לא הייתה חביבה עליו, אז לכן כל זמן שהוא לא גמר והוא מחפש אחרי כסף, אז אין לו דין כמפני רעתה, ויהיה לא קנה. אז מסיים את הגמרא לשאלה הזאת, תיקו, תסתכלו גם איך שרש"י מסביר, דיבור המתחיל ולא טרח. הוגשה לו התורח עם אחר הגדולה ב-200, והיינו נפה כזו זה מי, כמוכר זה מפני רעתה דמי, כיוון למשנתוך דעדור אחר לוקח, הוא כלל עליו למכור אותה. הוא בן אדם בלי עצבים, הוא לא יכול עכשיו לחכות יום המים בעצבים. אז בגלל מקדם מצב, עשה לו קל למכור את הגדול ב-200, ולא יודע רק מה עוד שמה מן הלא חביבה הייתה עליו. כי אם היה חביבה עליו, זה היית נדחק ומתמת. או שאני אומר, מה פתאום? אז הגמרא נשארת על זה תקו תשבי יתרץ קושיות ויביות, אליאן. או, מתקדמים. למדנו במשנה שלנו, ההלכה האחרונה שלמדנו במשנה, זה לא ההלכה האחרונה, אבל דיברנו על זה, שכר את החמר ואת הקדר וכולו. אנחנו למדנו, זה מקרים של, של, של דבר העבד. הוא שכר הובלה שיביא לו את ה... יש לו חופה בשעה 7 בערב, הוא שכר נהג מונית שיביא לו את כל ה... הכלים להוביל לו מהר את החופה לשעה 7. הוא מבטל אותו צ'יק צ'ק. או אמרנו גם כן להביא חלילים לקלה או למת. בקיצור, אי אפשר לחכות אחרי. הגמרא אומרת שם עוד דוגמה, פועלים לעלות פשטנו מן המשרה. שמים פשטן בתוך המשרה שהפשטן יהיה רך, אבל אם זה נשאר שם מדי מלא, זה מתקלקל. ואז הפועל מבטל אותך בדקה 90. אז פה אמרנו, אתה יכול לקחת פועל אחר, על החשבון, על החשבון, או שאתה גם יכול לטעות אותם, אתה יכול להגיד להם, למה ביטלתם? כי אולי אתם מקבלים מדי מלא כסף, אז כמה אתם רוצים? אומר לה, יאללה, אני שואלה, ואז מגיע בתשלום האמיתי, הוא משלם כמו ההסכם, או שכתוב סוחר עליהם, מה זה נקרא עליהם? זה הגמרא עכשיו הולכת לשאול. שכר את החמה ותחילת וכולו וכל הדוגמאות של דבר הבית, סוחר עליהם או מתן, אז מתן כבר הסברנו. אבל מה זה נקרא סוחר עליהם? מה זה, אם, בוא נגיד, אני התחייבתי ההובלה הזאת שיביא לי את החליל לקלה, מנתניה עד ירושלים, סיכמתי איתו יהיה 300. עכשיו זה אקספרס, אין לי נהג אחר, רק אחד מוכן לעשות לי את זה ב-700. אז הם צריכים, בוא נגיד, אני אקח יותר, אני הייתי צריך לשלם 700, אז אני אקח את ה-600 מהם, או הם יוסיפו את ה-100 שקל, או שאני אומר לו, עד כמה שהייתי צריך לשלם, ולא יותר. הבנת? מה זה נקרא עליהן? אז אומרת, עד כמה סוחר עליהן? אמר רב נחמן, עד כדי שכרן. זאת אומרת, עד כדי הסכום, שנשארת עוד חייב לתת לפועלים הראשונים על מה שעשו כבר, יכולים להסיף. זאת אומרת, הדוגמה שנתתי לא היית כל כך נכונה, כי במקרה שלי הם לא עשו כלום. פה מדובר כנראה משהו, הם כבר התחילו באמצע, הם תקעו אותך באמצע הדרך. אז בוא נגיד, אתה עכשיו חייב לתת להם 600 שקל, ואתה מצאת מישהו רק על 700, את ה-600 תיקח, ואת ה-100 תשלם מהכיס. אבל אתה לא יכול לקחת להם גם את ה-100 שקל הנוספים. זאת אומרת, פה מדובר זה פועלים שכבר התחילו, תקעו אותך באמצע. אז עכשיו, על העבודה שהם עשו זה 600, מצאת עכשיו רק ב-800, אז את ה-200 זה יהיה על חשבונך. ככה הגמרא אומרת, עד עליהם זה נראה רק על חשבונם, ולא צריכים עכשיו ללכת להוסיף מהכיס שלהם בגלל שהם מטעו אותך על ההפרש. כך עכשיו הגמרא מסבירה, עד כדי שכרה. שואלת הגמרא, מי שזוכר, מי שהיה בשיעור אתמול, עת ורבה לרב נחמן, יש לנו ברייתא מפורשת שהברייתא כבר שואלת את השאלה ועד כמה סוחר עליהם, אז כתוב שם אפילו עד 40 ו-50 זוז. זאת אומרת, בוא נגיד אם ההובלה סך הכל הייתה 4 זוז, על חשבונם צריכים להוסיף 40, אפילו 50, אין לזה סוף. אז מה קורה פה? תרצת רב נחמן אמר לי, כי תניא היא שבת החבילה לידו. אז יש מהלך של רש"י, מהלך של תוספות מוכר. רש"י מסביר שבדרך כלל פועל שהוא בא אליך, לפעמים הוא שם אצלך את הכלים גם. אז אם במקרה אתה עכשיו יש לך את הכלים שלו, ואם יש לך את הכלים, אז פה אתה כן יכול לגבות 40 ו-50 זוז. מה שמדובר, שעד כדי שכר מדובר שאין לך שום כלים אצלך, אז פה אתה רק יכול לקחת רק חשבון המשכורת ולא יותר. ככה רש"י מסביר. שבת החבילה לידו, אם יש בידו משלהן הרבה, כדרך האומנים המקבלים המלאכה מביאים, כלומר זה בבית, אז לפי רש"י מוכר, אפילו שהם שמו לך את זה, על חשבון סתם הגיעו מסכנים כמו העובדים, מורידים את התיק שלהם בבית וזה, לא הביאו לך את התיק בכלל, שמו את זה אצלך, וכדי מצב תקו אותך, אם יש לך כלים, אתה יכול לקחת את הכל על התשלום. אם אין כלים, אז רק על חשבון המשכורת שלהם. תוספות ומאוד ראשונים אומרים מה פתאום. כשהם שמים את התיק לך ככה, איך אתה יכול לגעת בזה? מה פתאום? פה מדובר שהם הביאו לך את התיק על מנת שאם מבוטחים, שאם אנחנו נעשה לך ככה, יש לך סוג של זה. איפה אנחנו רואים את זה לתוספות? תסתכלו, תוספות שואלת אפילו, כגון שבת החבילה לידו, שואלת תוספות, ואם תומר, אם כן, פשיטה. אם הם הביאו לך את זה למטרה הזאת, שתהיה מבוטח, אז תוספות הולך הפוך, פשיטה. אז תוספות, תראו את הראשון, יש לתרד, תראו הדין הסמכתי ולא קני. כשהם הביאו את התיק, הם היו בטוחים שהכל יהיה בסדר, הם יגמרו. הנה מי, זה פועל לא נתן לו, אין לה לזכור בשוויה. אבל אם השווי פתאום זה תיק של 1,000 שקל ופה העבודה, אז זה מחלוקת רש"י לתוספות פה, מה זה נקרא כגון שבת החבילה.
כשהתחלנו ללמוד, אני אזכיר לך, היה ויכוח בימי בנך.
כן, לא ידעתי את הגמרא דף הזה.
ואני אמרתי לך, אין שום סיכוי בעולם שאתה יכול לקחת לו חוב אחר.
נכון.
כאן כתוב מפורש.
לפי זה מתורץ. אז לסיכום מה יוצא, מבחינת מזומן, אתה רק יכול לקחת, אומר רב נחמן, עד כדי שכרן. אם הגיע תיק, יש מחלוקת רש"י תוספות, ולפי רש"י אפילו סתם שמו את התיק כמו הדרך של הפועלים, ולפי תוספות רק אם הגביעו את התיק על מנת השלום, אז אתה יכול לקחת אפילו בלי סוף עד 40 ו-50 זוז. אנחנו בסייעתא דשמיא חייבים להתקדם, הזמן קצר והמלאכה מרובה.
והפועלים
לא עצלים. אנחנו ממשיכים את המשנה. מתחיל המשנה החדשה, פה הולכים לעבור לסחירויות. בן אדם סוחר משהו והוא משנה מהבעל הבית. אמרת, אני סוחר אתך על מנת זה, בסוף אז שינית. אז מתחילה המשנה, סוחר את החמור ואתה אומר למזכיר, אני רוצה את החמור בשביל הוליכו בהר. מגיע הסוחר, משנה מההסכם והוליכו בבקעה. עכשיו מי שיודע, הר יש לו מעלה וחיסרון, בקעה יש לו מעלה וחיסרון. הר, החיסרון שלו שזה גובה, מלא טרחה, מלא זהה. המעלה שיש מלא אוויר. בקעה אין גובה, אין לעלות, מצד שני חנוק. זה חום, אתה נכנס לבקעה, אין שם אוויר. אז פה הוא הלך ושוחר את החמור, הוליך בהר ושינה והוליך בבקעה. או בבקעה והוליכו בהר, אפילו זו 10 מילין וזו 10 מילין. אפילו מבחינת הדרך הלכו אותו קילומטראז'. בכזה מצב היא מתה, אם היא מתה, מתה כוונה, מתה כדרכה מעצמה, אנחנו אומרים שבכזה מצב חייב. אנחנו יודעים בדרך כלל סוחר פטור מאונסין, אבל פה בכזה מצב בגלל ששינית, תאכל קש. עכשיו לפי זה, עד פה המשנה, אנחנו לא מחלקים איך הבהמה מתה בפועל, מתה כדרכה. כתוב פה לא מחלקים תמיד חייב, עוד יותר תוספות אומר תוספות הקטנצ'יק, אפילו אם הלכת בדרך השני פחות כינות רש. זאת אומרת, אתה הלכת פה, בסוף, סכל תוספות אפילו זו 10 מילים, תוספות קטן, לכן אני אומר את זה, והוא הדין אפילו זו שהלך בקצרה יותר, אלא שהמשנה שלא חש להאריך, המשנה הולך להביא עכשיו את כל הדוגמאות, תמיד אם שינית, אז אנחנו יכולים לתלות, כי זה...
מה הוא שינה? את הדרך הוא שינה?
שינה את ההסכם, אנחנו סיכם, אתה אמרת בבית, אני לוקח את החמור שלך בשביל להוליך להר, בסוף הלכת לביקה, זה יכול להיות שהיא אלרגית, והיא חייבת אוויר. תמיד יכול להיות כל מיני דברים, הרגע ששינית אפילו שמתה כדרכה וסוחר פטור באונסין. סוחר אפילו שהוא כשומר שכר, שומר שכר פטור באונסין, רק שואל חייב באונסין, פה תהיה חייב.
עכשיו פה... הנה הוא כשהמחלוקת, מלאך המוות מה לי אחר מה לי אתה? מה אכפת לי אם המלאך המוות אכפת לי
איזה בהר או בבקר? כי שינית את זה, אתה הזכרת, שינית מההסכם.
זה לא המקרה שאנחנו
דיברנו עליו? יש מקרה כזה, אבל זה לא המקרה פה. כי פה הלכת והזכרת, והוא אמר לך על מנת, אני מביא לך את זה לפה.
זה לא מוות רגיל.
שינית.
זה מוות כדוצאה
מה... באופי שלך אתה יכול ללכת להגיד אם זה נקרא פשיעון, אתה יכול להגיד לא, מבחינת זה זה לא פשיעה, כי אם היא מתה...
היא
מתה כדרכה. אז אני אמרתי לך, אני הסכמתי לך, שמעתי שאתה לוקח להר. אני לא אמור לך שאתה הולך לשנות וללכת לביקה. עכשיו, המשנה, עכשיו ההמשך המשנה, לכאורה זה הולך להיראות כסתירה. המשנה פה מתחילה פתאום, המשנה, שלב הבא במשנה, הולכת להתחיל לחלק, רגע, איך היא מתה? אז הגמרא מיד תתחיל להסביר מה ההבדל בין הרשע לסבל. כי פה ברשע אנחנו אומרים, תמיד חייבים שנתה. זה לא משנה איך היא מתה. הוחלקה או שהיא קיבלה דום לב או זה. אם היא מתה, מתה כנקרא כדרכה, תמיד פתור. פה פתאום המשנה ממשיכה הלאה. הסוחרת החמור לוליכה בעם. ושינית והוליכה בביקה, ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד משנה, איך היא מתה? אם החליקה, אם היא מתה על ידי שהיא החליקה, אז פה אני אומר פטור. למה אתה פטור? לכאורה אתה שינית והולכת בביקה. אז החידוש שפשוט למה? כי היא כל שכן. אם היית מוליך אותה בער, אז איפה יכולים יותר להחליק?
ביקה יותר קל.
בער, ביקה יותר קל. אז לכן החליקה פטור. דרך אגב, למה צריך להיות כתוב פה החליקה פטור פה? אז יהיה כתוב, מתה, אם אתה... מתה כדרכה גם פטור, מה החידוש פה החליקה? תכף נראה לכם תוספות מעניין. יש סברה להגיד, יש סברה להגיד שהפוך. הוא יכול להגיד לו אתה פושע. אתה יודע למה אתה פושע ואתה חייב? כי כשאתה הולך למקום שאתה יודע ששם פחות סיכון, אז שם אתה לא נשמר כמו שאתה יודע. זאת אומרת, אתה, כשאתה הולך איתה למקום, מה היה הסיכון פה? להוליך בער. בער נחלקים יותר מהר, אז בער שמרת יותר. הלכת בביקה, היית יותר פושע, כי אתה יודע, שם פה לא יקרה החלקה, זה יכול להיות, אז הפושע שענית על זה, אתה אמור להיות חייב. זה תוספות אחר כך בעמוד ב', אומר, לא, אני אראה לכם את התוספות בפנים. זה גם, יש מוסר עבודת השם, אין לנו עכשיו זמן, אולי אחר כך. אז הכל פנים, הסוחרת...
בוואטסאפ תשאר.
הסוחרת החמור להוליכה בער והוליכה בביקה, החליקה פטור, ואם הוא חמה...
הפוך.
אם מאי הדין היא מתה בגלל החום שבביקה, אז פה אנחנו אומרים חייב. למה חייב? כי אנחנו, יש לנו לחשור שבגלל שהוא שינה והוליך בביקה, אז אנחנו יודעים ששם אין אוויר, אז פה יש לנו כבר כן לתלות בך, אז פה אנחנו אומרים חיה. מה יהיה הדין אם שכרת להוליכה בביקה והוליכה בער? אז אותו דבר, אם החליקה, אז פה אני אומר חייב, למה? אפילו שאתה לא הלכת אותה מרגל הער לראשו, רק הולכת אותה בראש הער, אבל עדיין גם בראש אנחנו אומרים זה מאוד משופה וחד, ומחליק יותר מהביקה, אז פה אנחנו אומרים אתה פושע ואתה חייב. ואם הוא חמה, אז אנחנו אומרים פטור, למה? כי איפה מתים יותר מחום? בביקה, אתה הלכת להר, זה מקום אוויר, אז לכן אנחנו אומרים שאתה פטור. ממשיכה המשנה ואומרת לך חידוש, ואם מתה מחמת המעלה, אם היא מתה בגלל שהיא עלתה מרגל ההר לראש, אז פה אנחנו אומרים שמה?
חייב.
חייב. איך אתה יכול לדעת את זה? איך אתה יכול לדעת אם היא חמה? אתה אומר ככה, אתה שכרת רבי יואב, תהיה איתנו, רבי יואב. שכרת להוליך בביקה ושינית להוליך בער. אז כתוב, אם היא מתה מחום, פטור. למה? כי בער הפוך, בער יש יותר אוויר. אבל אם היא מתה בגלל שהיא עלתה את כל הדרך ברגל, איך אפשר לדעת אם היא מתה מזה או זה? יש תוספות יפה, תוספות לא ארוך, אז לכן אני אדבר, יש פה, רציתי גם להגיד תוספות הוכמה. זה סוגיה שכבר למדנו פעם, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, מתי אומרים חייב פטור, אבל אין זמן, תלמדו לבד. דיבור המתחיל עם הוכמה, מחמת עליה חייב, שואל תוספות, ואם תאמר, ואיך הידין הברש הדקטן הוא חמה פער פטור, אולי באמת הוא חמה בער בגלל שהיא עלתה את כל הקומה הזאת עד הער, ושלא מחמת המעלה הוא חמה, אולי הוא חמה בגלל המעלה. תוספות אומר אפשר לדעת. ויש לתרץ, ראינו שלא רוחמה בעלייתה. אנחנו רואים שהיא עולה, היא נשארת אותו בריאה, היא לא רוחמה. שעלתה בלא תורח, ועלתה אחר כך הרבה, ולא הייתה מזיעה. פתאום, אחרי שאתה רואה כל עלייה, הכל תקין, בלי חום, פיצה רק רוחמה. אז פה אני אומר, פתאום קיבלה שם רוחמה, זה אני אומר פתור. כי למעלה יש יותר אוויר אם היית משאיר אותה בבקעה. ואם כן, שלא רחמת עליה פתור. אבל יש מלא פעמים אתה רואה, באמצע הדרך מתחילה כבר להזיע וזה, אז אפילו שיש בער יותר אוויר, פה אתה רואה מפורש, סוף זאת אומר, ברור, אפשר לראות. לא צריכים להיות פה איזה אונטרסנדים, איזה איך הוא מליטוח מיטים על הבהמה, לראות ממה האמת, אפשר לדעת. אנחנו מתקדמים עוד הלכה. מהי הדין הסוחר את החמור והבריקה? הבריקה שפשוט נהיה לה חולי בעין. הבריקה זה מלשון סגין האור, כאילו ברק זה יותר אור, כמו מה זה סגין האור?
הפוך.
על עיוור, אתה רואה סגין האור, כאילו יש לו מלא אור, זה תמיד בלשון סגין האור. אותו דבר, פה שכרת את החמור והבריקה פתאום היה לה חולי בעין, והיא כבר לא יכולה לראות. עכשיו מה הסוחר רוצה? להעיף בחזרה,
למזכיר.
אז עוד פעם, פה מדובר גם, כן, פה מדובר שהיא לא התעברה לגמרי. אם היא התעברה לגמרי, אז היא כבר לא מרואה למלאכה כלל, זה כמו הספר שכבר נראה שהיא ממתה או נשברה, אז המזכיר חייב להביא לו אחר. פה מדובר, אפשר להסתדר, אבל מאוד קשה. עוד דוגמה אחרת, או שנעשה טנגריה. לקחו אותו לעבודת המלך למס, אז אומר לו, המזכיר אומר לסוחר, אנחנו שווים. הרי שלך לפניך, תשלם לי על השכירות, קח אותה כמו שהיא סמויה. אפילו עכשיו תצטרך לעבוד יותר קשה בדרכים. כרגע שאתה היה אצלך זה קרה, אז גם המזל שלך גרם את זה, זה לא קשור אליי. ואותו דבר, כשנטל את זה לעבודת המלך, אומר לו, תחכה בסבלנות. אתה הזכרת את זה מני שנתיים, תחכה בסבלנות עד שתשוב מבית המלך. ואני לא צריך לתת לך שום דבר, למה? כי אחרי הכל, איפה לקחו את זה? כשזה היה אצלך. אז גם המזל שלך שווה, קיצור, אנחנו שווים בשווים, הוא לא צריך להביא לו חמור אחר. מה יהיה הדין ממש, מתה או נשברה, עכשיו אין לו במה לרכוב בכלל. אני שילמתי לך שכירות בשביל החמור, אז זה ברור שחייב להעמיד לו חמור. מה זה אומר חייב להעמיד לו חמור? אז רש"י אומר, דיבור המתחיל חייב, חייב המזכיר למכור האור והנבלה לכלבים, להוסיף מעות, להעמיד לו חמור, או יזכור לו אחר בדמי נבלה, שהרי חמור זה שיבד לו, או הפוך, תחזיר את השכריו, או יחזור לו שכרו. עכשיו, אנחנו למדנו במשנה, וכבר הסברנו במשנה מה הקושי פה. המשנה מתחילה, שאם אתה שמתה תמיד חייב, אנחנו לא מחלקים איך היא מתה. ואז בספר כתוב, וואי, אתה צריך ללכת לבדוק איך היא מתה. המסכם היה להוליך בער, שנית בביקה, לא תמיד תהיה חייב. הרי רואים איך, אם היא מתה, דיברנו על ער, שנית בביקה. אם היא מתה בגלל,
אם היא מתה החלקה,
אז בהחלקה פתור, לא, אפשר לראות, החלקה אתה יכול לראות החלקה. חום אתה יכול לראות את הזיעה, וגם אחמת המעלה אנחנו אמרנו שאפשר לראות שאם פתאום היא עולה איתה, אתה רואה שמתחילה להזיע. אז פה, בשינויים, אנחנו לא אומרים תמיד חייב בספר. פה אנחנו מתחילים לראות, רגע, תבדוק איך היא מתה. אם היא מתה בהחלקה, אז הפוך, בבקעה פחות מחליקים, אז פה פתור אפילו ששינית. וברשע אנחנו לא אומרים ככה, ברשע כתוב תמיד חייב. אז מה קורה פה, שואלת הגמרא. שואלת הגמרא, מה ישנה רשע דלא כמפליג? אם ישנה ספר דכמפליג? אז המהלך הולך להיות פה עכשיו שלוש תירוצים, שכל השלוש תירוצים הולך להיות מהלך אחד. מהלך אחד שברשע אנחנו מדברים באופן שאם אנחנו יכולים לתלות את המיטה בגלל השינוי שלך, אז תמיד אתה חייב. נראה כבר את השלוש תירוצים. זאת אומרת, הרעיון הוא, אנחנו יכולים להגיד לך דבר אחד, תקשיב, אם לא היית משנה, יש סיכוי שזה לא היה קורה, תשלם. זה ברשע. ספה, אין לנו את המהלכים האלו, אז לכן תמיד אתה צריך לבדוק טכני. אז בואו נראה את השלוש המהלכים האלו. תירוץ ראשון, אמר דבי רביין, הרשע מדובר, היא לא הוחלקה ולא רוחמה. היא קרא לה התקף לב, קרא לה מתה כדרכה. מתה מחמת אוויר. אז כששינה בה, להוליך בהר אמרינה, אנחנו יכולים להגיד לו, תקשיב, אם היית נשאר בביקה, אז יכול להיות שבביקה אוויר יותר נקי מאוויר של האר, אוויר הדאר קוטלה. ואם שנית להוליך בביקה אמרינה, נעביר את זה בביקה קטלה. ברשע מדובר, תקשיב טוב. אנחנו יכולים להגיד לך, תקשיב, אנחנו ראינו מתה רגיל, פתאום קיבלה דום לב, אם לא היית משנה, אז לא היה קורה. הראשונים שואלים, ריבונו של עולם, אבל אתה בספק. המוציא מחברו עליו הראיה. יכול להיות גם שאם הייתי, גם אם לא הייתי משנה, זה היה קורה, אותו התקף לב ומתה. אז למה, איך אתה יכול להוציא ממנו ממונות? כן, רבי יואב, מה הרשע? הרשע מדובר, אנחנו לא רואים לא החלקה, לא רואים זהה, פתאום מתה. אז פה אנחנו אומרים לו, תקשיב, תשלם, למה? כי אם לא היית משנה, יכול להיות שבשבילה האוויר פה טוב ושם לא טוב. אבל עדיין אתה בספק, איך אתה מוציא ממונות? אז הראשונים מתחכים באמת מאוד, הראשונים מגיעים למסקנה כזאת, תקשיב, יש לנו ספק בוודאי. זה כמו, הראשונים אומרים, זה כמו שמישהו יבוא אליך, תקשיב, אני בטוח שהלוויתי ממך כסף, הלוויתי ממך 1,000 דולר, אני לא זוכר אם שילמתי לך או לא, מה יהיה הלכה בכזה מצב? בגלל שאתה ודאי שילבית, אתה לא זוכר, ספק בוודאי שאני אותו דבר פה. ודאי שינית. ספק מתה או לא מתה, הרגע שוודאי שינית תשלם. תולים את זה בך. זה קשה, זה המלאך של הראשונים וזה המלאך הראשון של הגמרא. אנחנו ממשיכים לתירוץ שני. הרב יוסי בר חנינא אמר על אותו רעיון. ברשע מדובר כגון שמתה מחמת אופצנה. אנחנו רואים שהיא מתה, לא מפי המלאך הראשון שהיא מתה ממש כדרכה, היא מתה מחום עייפות והגיעה. אז בחום עייפות והגיעה, אז תמיד אנחנו יכולים להסתכל בשתי הכיוונים. תסתכלו רשי דיבור המתחיל, איך שאומר את זה מאוד יפה, רשי אחרון בעמוד דיבור המתחיל אופצנה. אופצנה זה יקרה עייפות והגיעה בממסע. אז הוליכה בה יכול לומר לו עייפות המעלה שעלתה לראש הר או אילה מתחילה, על כן עייפה לה לאחר זמן, כשהלכה בדרך חלקה, והגעה תחת נסע ומתה. עכשיו, אם שינה לו הוליכה בביקה, אז אף על פי כן שלא ראינו אותה מזעת ולא היום חם מאוד, עכשיו יום כמו היום, לא מרו חמה, יש לומר, אם הלכה בהר, היה אוויר שולט בה ונותן בה כוח, ולא תיגם תחת נסע. אומר רשי עוד פעם, בביקה לא שליט באוויר, והייתה חסרת כוח. בקיצור, אותו רעיון, אם היא מתה בגלל אופצנה, בגלל שהיה לה מלא חבילות וזה, אבל תמיד אנחנו יכולים להגיד לו, אם היית ילד טוב, היית נשאר כמו שסיכמת עם המסגיר, לא היה קורה.
הרץ, כמו בארץ.
אז לכן, אתה שינית, אז אנחנו יכולים להגיד לך, תקשיב, היא אלרגית למהלך ארוך, אתה עלית איתה להרימה, הייתה נשאר. היא בביקה הזאת, אין שם אוויר טוב, היא, אתה סיכמת, אר זה טוב, עוד, על אותו רעיון. תירוץ שלישי, רבא אמר, כגון שהקישה נחש. מדובר שבאותו מקום שהלכת, הקישה נחש. נו, נחש אונס, אונס פתור. אז יש מהלך של... יש מהלך
של... בביקה יש יותר נחשים.
יפה, אתה עולה פה עכשיו טיב, זה תוס בו. שלכן אומר תוס, ולכן הוא תוקע אר וביקה, כי אר וביקה הם מצויים יותר נחשים ממקום. אז פה יכול להגיד לו, בגלל שהלכת שם, אז הסוג של פושע. כי שם יש יותר נחשים, אם היית נשאר באר, בביקה יש יותר. אותו דבר, אתה יכול להגיד הפוך, שם יש יותר מצוי נחשים. אז באמת, אז לפי המלאך הזה אנחנו צריך להגיד, או שהראשונים הולכים במלאך אחר, יכול להיות שבאמת בכל מקום הקשת נחש, אבל פה יש לנו את המלאך כמו שלא ראיתם את התוספות, חבל, אין לנו זמן, תחילתו בפשיעה בסופו בעונף, מתי אנחנו אומרים פטור? אנחנו אומרים פטור שאני אקלע מיד למה שאני רוצה להגיע, פה בגלל שיכולים להגיד לו ככה, אם אתה היית נשאר ילד טוב, אז יכול להיות ששם לא היה נחש, אתה שינית? אז פה אנחנו מבחינתנו לא מסתכלים על הקשת נחש, זאת אומרת, יכול להיות שפה מצוי אותו דבר כמו פה מצוי. אבל הרגע שיש לו, המזכיר יכול להגיד לסוחר, אם היית נשאר, לא היה מכיר שאתה רגע נגיד שלחת שם, כי איפה בפועל היה קשת נחש שמה? אז בבקשה תשלם. או שאנחנו חייבים להגיד שמדובר ששם יותר מצוי, איפה שהוא הלך יש יותר מצוי ממקום אחר, כמו שהוא אמר, זה השלוש המלאכים. אז בקיצור, כל השלוש מהלכים, מה השלוש מהלכים האלו הולך פה? שהמלאך הוא מיטה, או לפי המלאך הראשון מתה רגיל, לפי המלאך השני אופצנה וזה, אבל הטענה שאומרים לו, אם היית נשאר לא היה קורה אולי, תשלם. זה המלאך. מגיע עכשיו הגמרא, המלאך החדש בגמרא, ופה מתחיל לסוגיה אחרת פה בעמוד ב', שהרשע והספה, עד עכשיו אמרנו, הספה רואים איך היא מתה, אז הרגע שרואים איך היא מתה, אתה צריך לחלק, פה יש החלקה, פה יש אוויר, פה יש... רשע אמרנו, היא מתה מהעובדה הזו, ופה אתה יכול תמיד לזרוק, אם לא היית הולך, זה לא היה קורה. לפי המלאך השני אומרת, אמרה לא, זה שתי תנאים. יש תנא רשע ותנא ספא. תנא שכתב ברשע את המקרה הזה שתמיד חייב, זה שיטת רבי מאיר, הולך את הגמרא לקראת, שרבי מאיר הולך עם קו אחר. אם שינית, אז אתה הופך להיות מה?
גזלן.
אתה הופך להיות גזלן. גזלן זה לא כמו סוחר, שסוחר פטור באונס. גזלן הופך, שקנית אותו, אני חייב להרים דקה, בסדר? חצי דקה. הלו? Very nice. איכנת ישראל, אני לא יכול להשאיר. קולתי. אלירן. קולתי. לא, אני צריך לקבל טלפון ממישהו וזה, ואני לא יודע, מי זה, זה לא היום הסתכלת
עניין. אלירן, הכל בסדר.
הבן שלי דקעתי לו בפנים. אז סליחה, אנחנו ממשיכים. הוא עוד פעם מתקשר, שואל אותו מה הוא רוצה. אני באמצע סוגן, אני רוצה להגיד לו, הבן שלי. אז אומרת הגמרא, רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אמני רבי מאירי, דאמר, גזלן, מה הופך להיות, למה הוא חייב באונסין? כי גזלן קונה את המוצר. הרגע שאתה קונה, אתה כבר מתחייב באונסין, זה הופך להיות שלך. אז זה המלאך, הרי שהולך כמו רבי מאיר, שגזלן קנית את זה, והספר זה לא רבי מאיר, אז אם ככה לפי המלאך הזה זה אחרת לגמרי. רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הרשע רבי מאירי, דאמר שכל המעביר על דת בעל הבית, על דת של בעל הבית, אנחנו אומרים לעין ח' עמוד ב', שמי שמעביר על דת של בעל הבית נקרא גזלן. אז אם זה נקרא גזלן, אז כמו שאמרנו, זה הופך להיות, רש"י אומר את זה כזה בקיצור, וקמה לברשותי להתחייב בכל עונשיה, אז אם ככה יוצא שיש פה שתי תנאים במשנה, הרשע שכתוב פה שתמיד חייב, זה דת רבי מאיר, שרבי מאיר סובר צמר שאם את שינית מדת בעל הבית, לא יהיה מה שיהיה. אפילו שהיא מתה בצורה שאתה יכול לתלות את זה, שגם שם הייתה מתה, תמיד חייב כי אתה גזלן, וספר רבנן, וחכמים אומרים לו, לא, תבדוק כל דבר. אם היא פתאום החליקה במקום שיותר סיכויים, שהייתה מחליקה במקום ההוא, ופה החליקה פה, תהיה פתור. כל פעם לפי, לפי העניין, לפי, לפי הדבר הזה. תוספות שאמרתי, אני רק רוצה להגיד את זה כזה בקיצור, דיבור המתחיל ברביעי, ועוד נראה, דפטורה דחימום בער, והוא חלקה בביקה, הריבות תדפי ממתה כדרכה. למה? דאדם יכול להיזהר בען התפה יותר ממתה כדרכה, ואבן ללמם יכול להגיד שפשע במה ששינה, שאם היה מוליכה בער היה מדקדק יפה ושומרו יפה שלא תחלוג, יפתח כרב דוד שנראה לו, אז תשוב לי לכאב, שומרו יפה שלא תחלוג בער ושלא תתחמם בביקה, אבל מה ששינה גורם שלא דקדק, אז לכן לא כתוב שם מתה כדרכה, כתוב שם גם כי נראה לי הגיע הביתה. הלו? אז בקיצור, בסדר, הגיע הביתה. בקיצור, אז למעשה, אתה רואה השם אוהב אותנו, אז למעשה זה תוספות מאוד יסודי, אז שם לא כתוב מתה כדרכה, זה כי חידוש, אפילו שיש פה את החידוש שיכול להגיד לו שזה, אז עדיין אני אומר שזה פתור. אבל בוא נתקדם. אומר, שואל את הגמרא עכשיו, למעשה לפי התירוץ השני מה אנחנו ראינו? לפי התירוץ השני ראינו שמחלוקת במשנה שתי תנאים, יש רבי מאיר ויש רבן אלעזר. רבי מאיר הולך עם קו איפה ששינית, הוא נקרא גזלן. איך רואים רבי מאיר כזה בש"ס? אז הגמרא מנסה להגיד לכל דבר גמרא דוחה, זה לא אותו רבי מאיר, זה לא... היי רבי מאיר, אילם הרבי מאיר דצבא, רבי מאיר שנושא של צבע, איפה, דתנן, מסכת בבא קמא, וכתוב שם, נותן צמר לצבא בשביל לצבוע לו אדום. ואז הצבא שינה וצבעו שחור. או שנתת לו לצבוע שחור ושינה את צבעו אדום, אז רבי מאיר אומר שם, הרגע שהצבא שינה, זה הופך להיות כמו גזלן. גזלן, הרגע שאתה גזלן, אז אתה קנית את הצמר בגזלה, הרי בפה על הצמר לא שלו, אני רק הבאתי לו לצבוע. אבל אם הוא שינה מהצבע מה שאמרתי לו, הוא קנה את כל הצבע מגזלה, ולכן, ונותן לו פשוט, הוא חייב לתת לו הצבא לבעל הצמר, פשוט מי צמרו. הוא חייב לתת לו כמה עולה צמר לבן לא צבוע, להחזיר לו, ואז אני אסתדר עם צבא אחר, זה שיטת רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מה פתאום? הצמר לא נקנה לצבא כמו גזלן, זה נשאר שייך לבעלים, וכמו שאנחנו למדנו במשנה אתמול, ידוע לתחתונה, זה שיטת רבי יהודה אומר, אם השלח יתר על היציאה, אם הסכום שהשביח הצמר על ידי שצבו הוא יותר מההוצאות, אז הבעל הצמר ייתן לצבא, נותן לו את היציאה. אז הבעל הצמר ייתן לצבא רק את ההוצאות, ואז הוא מרוויח את השבח. בוא נגיד, הוא ביקש לו אדום, וצבא שחור, בפועל שחור שווה יותר מההוצאות, אז פה לפחות הוא יעשה קצת רווח, והוא יפסיד, הצבאי. ואם היציאה יתרה לשבח, נותן לו את השבח. אז הנה, אז מה אנחנו רואים פה? שרבי מאיר סובר שאם שינית, אז אתה קנית, אותו דבר פה, רבי מאיר סובר ככה. אומרת הגמרא, לא, לעולם יכול להיות סוחר ומזכיר, אם הסוחר, המזכיר סיכם את חלוליך בעל, הולכתי בביקה, לעולם יכול להיות לא גזלן, לא נעליים, נשאר סוחר, לא גזלן, סוחר ששינה מדעת המזכיר. למה שם אני רואה שבנותן צמר לצבאי, האם הגזלן שינה הוא קנה? לא בגלל שכל אחד שמסכם, משנה מדעת בעליו נקרא גזלן, שם אחרת, כי שם הוא עשה שינוי מעשה. הצבאי לקח צמר, שינה את זה מצמר לבן לצבע אחר ממה שסיכם, אז לכן אני אומר שם הוא קנה את זה בשינוי מעשה. פה לא עשית שום שינוי מעשה, אנחנו לא עושים שם, ממה הדין מה שאני עשה, דקנה בשינוי מעשה. אז אם ככה אי אפשר להגיד שרבי מאיר הוא הזה שסובר שמי ששינה, הרבי מאיר הזה שראינו שם מסכת בבא קמא, אין הוכחה שזה, הוא יסבור גם במשנה שלנו שהוא קונה את החמור להתחייב בעונשין. אז לא זה. אלא איזה רבי מאיר, רבי מאיר, אלא רבי מאיר זה מגבת פירים. מקבית פירים, מגבת פורים. סליחה, אני אומר את זה כאילו ביידיש. מגבת פורים. לתניא, המקבית של פורים. לתניא יש לנו מחלוקת כזאת. מגבת פורים. הגבאי צדקה, הוא הולך לפני פורים, הוא מחפש מתנות לאביונים, לחלק לעניים סעודת פורים. אז בכזה מצב אתה חייב לתת את כל הכסף שנכנס לך לקופה לפורים. ואותו דבר, מגבת העיר, המעות שגובים גבאי צדקה בפורים לצורך עניי העיר הזה, אתה רק חייב לתת את זה לאותה העיר. זאת אומרת, אתה לא יכול לתת מירושלים לבני ברק ונתניה לכפר יונה, כל אחד לעיר, אבל עדיין, והם מדקדקים בדבר. במקבית פורים לא מדקדקים להגיד שמספיק להם במה שיקרו בחלק מהמות צורכי הסעודה והשאר יישאר לקופה של צדקה. אין מדקדקים בדבר הכוונה, אל תגיד להם עכשיו מספיק להם רק 300 ותן להם תשחרר, מקסימום יישאר אחר כך תחזיר את זה לקופה. יש כאלה אומרים שירוש אחר מרש"י, לא הם מדקדקים בדבר. מה?
מה זה נקיים דקדקים בדבר?
סכל רש"י, אמרתי את הפשירות שלך, אין דבר הכוונה, אל תגיד להם כאילו לומר דיין בפחות, אל תתן להם 500. תן להם, מספיק להם בסעודת פורים 400, והמותר ייפול לקיש את זה, אל תגיד את זה. תן, מקסימום יישאר, אחר כך תחזיר.
מה זה תן? מה, הולך לעשות מה שהוא רוצה?
לא, המושג לתת לא עכשיו בפרז, אבל אל תדקדק. זה פירוש של רש"י, יש כאלה אומרים מדדים הדבר, פירוש אחר. אם מדדים הדבר, אל תלך עכשיו ועשי, הוא אני, הוא לא אני. כל הפושט יד נותנים לו. זה פירוש אחר במפרשים. אבל רש"י, אני אמרתי את הפירוש
של רש"י. מה הקשר פה לשינוי?
כבר תראה, כבר תראה. והם מדקדקים בדבר. אבל לוקחים, לוקחים בכל הכסף שגבו את העגלים. זאת אומרת, אתה יכול לקחת בכל הכסף שגבו את העגלים לצורך סעודת פורים. יש מפה, יש מחלוקת שלמה אם פורים יש חובת בשר לאכול או לא. מחלוקת במהלכה. פורים, כל חג יש חובה לאכול בשר. אין שמחה אלא בבשר ויין. פורים זה מחלוקת, יש כאלה רוצים להוכיח בגמרא הזאת שיש גם עניין בפורים לאכול עגלים, בשר. אבל לוקחים בכל הכסף שגבו את העגלים לצורך סעודת פורים ושוחטים ואוכלים אותם, והמותר מהכסף שלא יספיקו לאכול בפורים ימכר ויפול הכסף וילך לכיס של צדקה. רבי אליעזר חולק על תנא קמא, כבר תראו אתם במה. רבי אליעזר אומר מקבת פורים לפורים, זה כמו תנא קמא, ואין אני רשאי לקח מהן רצועה לסנדלו אלא אם כן ניתנה בממד אנשי העיר. הוא חולק ככה, לפי תנא קמא מקבית פורים בפורים, אתה יכול, אתה חייב לתת לו את זה דווקא בפורים, אתה חייב לתת את הסעודה בפורים, אבל אחרי שנתת את הכסף לפורים לעני, אם אני עכשיו מחליט עכשיו בפורים, אני רוצה לוותר קצת על הדגים בשר, אני חשוב לי עכשיו רצועה לנעליים. אז לפי תנא קמא, הרגע שהבאת את זה לא בפורים, לעני של העיר שלך, אם הכסף, אם הוא רוצה עכשיו לעצמו להוריד לנעל, הוא יכול. הוא סובר, הוא קיצוני עוד יותר. הוא אומר, ואין אני יכול להשתמש עם הכסף גם לצרכים אחרים. הוא יכול לקחת את הכסף רק לצורך סעודת פורים עכשיו, מה שסיכמת. הוא מאוד קיצוני, ואין אני רשאי לקח מן אפילו רצועה לסנדלו, אלא אם כן ניתנה במעמד אנשי העיר, שהוא אומר להם מפורש כשהוא מקבל, שהוא רוצה להשתמש עם הכסף לצרכים אחרים. דברי רבי יעקב שאמר, משום רבי מאיר, שכך אמרו תנא קמא ורבי אליעזר. אבל כתוב מפורש, ורבי שמעון בן גמליאל מקל. הוא מקל שגם הגבאים וגם העניים יכולים לשנות את הכסף לדברים שונים. למה? כי בדרך כלל רש"י אומר את זה לא פה, רש"י אומר מקופזיין שם, אבל בכמה, כי הנותנים לא כל כך מקפידים, כי אין להם הפסד, הם נותנים את זה צדקה, נותנים את זה בלב שלם, העיקר שיהיה להם שמחת חג, הוא יכול להעני, הוא יכול להחליט הגבי צדקה, יכול להחליט תקשיב, עכשיו חשוב לנו למטרה אחרת, לצדקה אחרת, אז הוא מאוד מקל. על כל פנים, מה אנחנו רואים פה מפורש? מה שיטת רבי מאיר? רבי מאיר אומר מפורש, התחלנו עם רבי מאיר, שאסור לשנות מידת בעל הבית, שבעל הבית נותן לו לפורים, אז הוא נותן לו דווקא בפורים. אז אם ככה, שיטת רבי מאיר גם במשנה שלנו, שאסור לו לשנות, ואז אתה משנה, אתה הופך להיות כמו גזלן, ומתחייב בעומסים. אפשר להשוות את זה, רבי דוד?
אתה מדבר על גזל, לא יודע מה הקשר בכלל.
זה גם, הגמרא שוללת מיד אחר.
זה עניין של מתנות לאביונים?
לא, לא, בעיקרון יש מתנות לאביונים, ויש כזה מושג שאתה רוצה לתת סעודת פורים לעניים לאכול, שיהיה להם סעודת פורים. אז היו עושים מגביות בפורים, שיהיה להם סעודת פורים לאכול.
היית עושה מגביות. אבל זה בכלל הצדקה, זה לא, אין פה חיוב לסעודת
דווקא. אז הגמרא עכשיו הולך להגיד, לא, אבל פה מדובר מגבית פורים בפורים, תסתכל מה שרש"י אומר. מעות שגובין הגבאים מבני העיר לחלק לעניים לסעודת פורים, לפורים, כולה ייתנו על עניים בפורים. תן את זה לעניים שיהיה להם בפורים, ואז לפי תנא קמא, אם הם יחליטו עכשיו לבד לחצות בסעודה ולקנות נעליים אפשר,
השיטה השנייה,
השיטה, לא כתוב פה, זה מקביל שהיו עושים פורים לפורים, לא כתוב פה
שם מתנות, כאילו משלוח מנות זה לסעודה.
זה יותר מתנות לאביונים, שאחד מהפירוש, זה נקרא מתנות לאביונים. הם היו מקבלים כסף, הטעם העיקרי של מתנות לאביונים זה שיהיה להם סעודת פורים לאכול. זה נקרא מתנות לאביונים בשפה אחרת, נראה לי. אז מקביל פורים הזה לפורים, על כל פנים אנחנו רואים מפורש, שרבי מאיר כתוב פה מפורש, שאסור לשנות, אז הנה, דוחה הגמרא, מה פתאום, מה אתה משווה? דילמה, אתה נמי, אתה יודע למה רבי מאיר סובר שאסור לשנות? דעדתא דפורים, יש פה דורסים, הוא דייב לי או יאבו לי, על דת שיקנה בצורכי פורים, אז כל האנשים שתרמת אותם בבית כנסת, הם נתנו לו על זה. הדעתא דמי דאחינא, לא יאיב לי או לא יאבו לי, על דת שהשתמש בו לצרכים אחרים לא נתנו, אז לכן כספי הצדקה נשארים בחזקת הנותנים. אז אם משתמשים עניים בכסף לצרכים אחרים, גוזלים הם את הכסף. אבל בנושא פה של מזכיר וסוחר, יש פה איזה תנאים שנתת זה רק לפורים ולא לדברים אחרים, אם לא נגיד שזה גוזל את הכסף, ובוא לא שלולה, מה אתה משווה לי פה? קלוץ לבוידם, הבנת? אז לכן אומרת הגמרא, גם זה לא הרבי מאיר, מפני אני אסיים, אני כבר לא יכול להקל כל כך מלא, אבל זה רציתי לסיים לפחות, אז זה קטע חש. אלא הרבי מאיר. איזה רבי מאיר? כן, אפשר להוכיח, הרבי מאיר אחרת. בתניה, למדנו בברייתא, שכתוב בברייתא ככה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, הנותן דינר לעני, לקח בו חלוק, לקח בו חלוק, לא ייקח בו תלית. מי שנותן שקל, דינר לעני, שהוא יקנה עם זה בגד, אז דווקא חלוק לא ייקח בו תלית. ואם אני אומר לעני, בבקשה, נותן לך כסף לקחת בו תלית, לא ייקח בו חלוק. למה? מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית. כי הוא רק נתן לו את זה על דעת כן. אז אם ככה יצא, שאם אתה עכשיו תיקח את הכסף ותיקח משהו אחר, הכסף שבידך גזולים. אז אם ככה רוצה עכשיו להישאר, אותו דבר רבי מאיר במשנה שלנו, שאם המזכיר אמר לך, קח את החמור לעם, אסור לך לשנות. אם שנית, אתה תראה גזלן שאתה חייב באונסים. שואלת, אני גם לא מבין אותך פה. ודילמה, שאני אתה, תעשו למחשדי. שמה זה אחרת יכול להיות, שאם אני נותן לך, השיר נותן לך דינר לקחת חלוק ותיקחת לי, שמה אסור. תעשו למחשדי, אם אני אשנה ויקנה בכסף דבר אחר, אז יבואו לחשוד עוד אחר בבעל הבית. אמרין שאנשים יגידו עליו, אמר פלני הזבנין לבושה לפלוני אניה, ולא זבן לי. אנשים יגידו, תקשיב, הוא פלוני, פלוני אמר שהוא יקנה לו את החלוק, ותכלס, הוא סתם דיבורים, לא קנה לו שום דבר. אינמי, יגידו שאותו עשיר אמר שהוא הולך לקנות לאותו אני זבנין הגלימה. בסוף רואים שהוא באמת קיבל את הכסף לקנות גלימה, אבל הוא ראה התחשק לו משהו אחר לקנות, ולא זבן לי. ובסוף, זה כל הסיבה שלכן שם דווקא ספציפית, אז אם קיבלת שקל לקנות את הדינר, לקנות את החלוק, אסור לך לשנות את גלימה, ואותו דבר הפוך, בגלל הסיבה הזאת. אז אל תשווה לרבי מאיר הזה, אבל עדיין הגמרא מתרצת. אנחנו נשארים שזה רבי מאיר. את השאלת הקשיא הזאת, פה אנחנו מסיימים. מתרצת הגמרא, אם כן ליסנה, שהטעם שאני לא אקרא בו דבר אחר, לא יהיה כתוב. מה כתוב? מפני שמעביר על דתו של בעל הבית. לפי הטעם הזה לא צריך להיות כתוב מפני שמעביר על דתו של בעל הבית. היה צריך להיות כתוב ליסנה, מפני החשד. שמה? שאנשים יחשדו שהוא סתם מבטיח ובסוף הוא לא נותן. מים מפני שמעביר על דתו של בעל הבית, אז הגמרא נשארת פה שזה הרבי מאיר באמת, זה ההוכחה של רבי מאיר של הברייתא הזאת, שמע מינה משום דשנהו, בגלל שהוא שינה מדעת בעל הבית, וכל המעביר על דת של בעל הבית נקרא גזלן. אז אותו דבר שיטת רבי מאיר במשנה שלנו, הרשע של המשנה שלנו לפי המלאך השני בגמרא יוצא, לשיטת רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שאם אתה משנה מדעת בעל הבית, אותו דבר במזכיר וסוחר, אתה משנה מהמזכיר, אתה נקרא גזלן, וגזלן אם קורה משהו, אפילו קרה אונס חייב באונסים. ואיפה רבי מאיר? זה רבי מאיר הזה שכתוב, הנותן דינר, אני לא אקח חלוק ממשנה של הדת בעל הבית, ואם אתה משנה, אתה נקרא גזלן, אז זה המקור של רבי מאיר. תראינו בשורות על... שמשהו שאתה רגיל, יש פחות, 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 פחות זה. זאת אומרת, אם אתה, כשאתה הולך בביקה עם זה, אתה פחות שומר על הבמה, כשם אין עלייה. בער אתה יותר תשמור. אז אפילו שהפוך. אז יש טענה שהוא יכול להגיד לו, אם היית הולך במקום, אם היית הולך במקום הנורמלי, היית שומר יותר. זה שהלכת שם, לא שמרת, כי שם אני רגוע, כי שם בטוח לא יקרה. אז זה הטענה. אומרים אותו דבר, אומרים את זה לגבי, שדיברו לגבי, שאלו שם אחד מהגדולים, אני לא זוכר את הסיפור עכשיו אצל מי, שאלו על לכאורה מטוס ורכבים. איפה קורה יותר מקרים של תאונות?
ברכבים.
אז שאלו אחד מגדולי הדור של הקודמים, בנושא ברכות, בנושא הלכות,
אבל מטוס זה יותר קטלן.
בנושא הגומל, אז שאלו שאלה, הרי בסטטיסטיקה אנחנו רואים שיש כזה מלא תאונת דרכים ביום. שמטוס יקרוס, אני לא יודע, אני בשנים האחרונים לא שמעתי. אז לכאורה הסטטיסטיקה אמור להיות לכאורה שכל הגומל וכל ברכת הדרך אמור להיות. ככה שאלו, אז מה אותו גדול אמר, מה פתאום? הוא אומר, במטוס עדיין הסכנה הרבה יותר גדול מרכבים. רק מה? במטוס, בגלל שיודעים שהסכנה כל כך גדולה, אז מתכוננים כזה טוב. ועובדים כל הפעולות עם הטייסים, עוברים את כל הדרכות הכי קשות. אז שמה, סייעת הדשמה, אתה עושה את כל המאמצים, שם שומר עליך. רכב, בגלל שזה באמת בפועל ניכר לך את הפחות סכנה, אז יש יותר מזניחים, מזניחים. אז שמה, מה המסר אסקל לגבינו? לגבי היצר הרע. שיצר הרע מגיע אליך עם חרב ככה על הראש, אנשים פחות צריכים לשמור, אתה יודע. אבל המטרה, מלא פעמים היצר המגיע לך, נוקים אני, יש איזה פסוק בתהילים, הוא מגיע אליך שאתה לא רואה אותו כבר. צדיקים אמרו שאם אתה לא מרגיש היצר עומד לך ככה כל הזמן עם זה, אז כבר הראש גתול. כי כשהוא מגיע אליך, אני בבורא אלוקים, אתה לא צריך לשמור, שם הכי מלא צריך לשמור. כשרואים שאתה יודע, פה יש קליפה בחוץ, ברחוב, שם אנשים הרבה יותר שומרים. אבל מלא פעמים הוא מגיע אפילו בקדושה, שם צריך לשמור. סיפור מדהים הסיפור שהיה, זה הרב אלבלר פידו, אני מכיר את הבית כנסת הזה טוב. אני מכיר את הבית כנסת הזה טוב, זה בגני גאולה, אתם יודעים מה היה הסיפור שם, אנשים לא דיברו על זה, אבל זה היה שם נס של, אתה יודע, אתם
לא... איפה שהיה פיצה סברו?
זה בשכונה הכי חרדיות בירושלים בגני גאולה, שם יש בית כנסת של שטיבלך. אותו מחבלים הגיעו בערב פסח בבוקר בשעה 8, שמעתם את הנס שקרה בגני גאולה בירושלים. עם הרכבים, לא שמעתם את הסיפור?
שמתי? עכשיו לא מזמן?
לא פרסמו את זה, לא פרסמו. שמעתי בחטף,
אבל לא... זה היה כל ירושלים מדבר. אני ראיתי, דיברתי עם מישהו
שהיה שמה,
הוא עוד לא חזר לעצמו.
רבנו.
ערב פסח בשמונה בבוקר.
עכשיו?
נחלת עקיבא
בירושלים. לא, לא יצא להם ה...
לא סיפרו, שם היה נס הכי גלוי, נס פסח, שהקודש ברוך אחרי ה-300 כתבם, אנשים כבר לא דיברו על זה, שם היה נס. הגיעו שם שתי מחבלים, התוכנית שלהם שם יש טיבלח, סוען, יש שם שום נשק, מה שעשו פעם בעלו. שם זה שטיבלח הכי חרדים, אין שם שום נשק. הם תכננו לעבור שם, לצאת עם נשק ולהתחיל לרסה שם, להיכנס לבית כנסת. בפועל, הם ראו כנראה ליד הבית כנסת היה ריק, הם המשיכו, נכנסו לתוך שתי בחורים, יפצעו, וכולם יצאו, שלוש בחורים יצאו כולם לפני פסח מהבית חולים. הם הגיעו, בפועל הם הגיעו, הם יצאו עם הנשק, משהו נחצץ להם מהמעצור.
השם עצר להם את המעצור.
עצר להם, הם נכנסו בחזר על הרכב וזה, ובסוף תפסו אותם. לא קראו כלום. עכשיו נהיה שם כזה בלב הבית כנסת, התחילו לחצוק שם מחבלים, אחד שהיה שם אומר להם, יד עכשיו לא חזר לעצמו. הפצועים נכנסו לתוך הבית כנסת. עכשיו, הם תכננו את הבית כנסת. עכשיו מספר מן הסיפור שהיה עם שם, עם הכל. יש שם, יש עניין של תענית בכורים. תענית בכורים, מה זה תענית בכור? אחד שהוא בכור או שיש לו בן בכור, אז כתחילה הוא צריך לצום, אם הוא לא צם, אז הוא צריך לעשות סיום. אחד שלא עושה סיום, שומע ממישהו אחר סיום, יוצא ידי חובה. עכשיו, לצערנו, התחיל פחות. היה שם אחד, רב, שהוא מסיר שם גם שיעורים, והוא עשה סיום, ואף אחד באותו מניין לא עשה סיום, מניין גדול, יש שם שטיבלך, אני מכיר, אני מלא באזור שם, אז הוא אחד עשה סיום, אז כולם סביבו. הוא הוציא סוטנשטיין, סיום מסכת בבא קמא. הוציא סיום סוטנשטיין, מסכת בבא קמא, וכמו שאתה אומר, סוטנשטיין זה 1, 2, 3. הוא מוציא, מתחיל לעשות סיום, אחר יקבלך עד צרף פסח, פתאום הוא מרגיש בסיום שהוא מכיר את הגמרא. ובפועל סיום מכיר, הוא לא למד את הקטע, מה קורה פה? אתה יודע, עייפים ערב פסח, הוא נולד לו ילד כמה ימים לפני. עייפים, מי יושן בערב פסח? ואז הוא מגיע להדרן, מה הוא רואה? הוא בטעות הוציא סוטנשטיין מספר 2.
אופה.
הוא בטעות הוציא סוטנשטיין מספר 2. אתה יודע, פשלה, אתה יודע, כבר היקף 3 דקות, אז הוא אומר, סליחה. אתה יודע, הוא מוציא סוטנשטיין בבא קמא מספר 3. הקדוש ברוך הוא עושה עוד פעם, הוא מגיע להדרן, מה הוא תופס? בבבא קמא יש פרק הגוזל ומאכיל, תשיעי ויש הגוזל עצים. הוא עשה, הדרן הלך, סתכלו בבבא קמא 3, הוא בטעות בפעם השנייה, הוא עשה הגוזל שפרק תשיעי, לא שפרק העשירי. אתה יודע, ואנשים כולם מחכים שם זקנים ומבוגרים. ומישהו כבר מזכיר לזלזל בו, הוא אומר לו, מה, אתה שתית כבר? כאילו, מה אתה זה? אז הוא מסתם מתנצל, הוא אומר, לא, אני לפור, בגלל שאני עדיין בצום. לא שתה את הקפה לפני כבר, והיה נולד ילד לפני כמה ימים. והיה לו ביזיונות, הלך, אתה יודע, עיכב אותם, סיים את הסיום פעם שלישי טוב, איך שמתיישבים לעשות לחיים, די שם לחיים וזה, פתאום הגיעה בעלה של מחבלים בחוץ. הוא אומר, תאר לעצמך, אם הם היו מסיימים 3 דקות לפני, כל הזה היו רואים, לך תדע כבר מה. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אין רב, תלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא,
הכל מדויק.
ותראה איזה נס. הקדוש ברוך הוא הכיר אותם שלך של 5-6 דקות, אמר לה ביזיונות, תמיד חכם, אתה לא יודע מה לטבע. זה לא קורה כזה סיפור, שתי תאויות. אתה יודע, ועם שם וזה, אני ראיתי, אני יכול לשאול, זה רמי יהודה מספר עם שם את הכל, יש לי פה את הסיפור, כתוב פה את השם של הרב, כולם עדים לסיפור. תראה מה זה אמונה.
שם גדול, השם,
כל השם. כולם ירושלמים דיברו על הנס הזה אצלנו, אנשים אפילו לא יודעים איזה ניסים יש, אבא תודה. בורא עולם.
איתנו בכל רגע.
הוא מזכיר לי כל מה שאני חייב לסבור, הוא אומר לי כמובן, סוד שתי, 3 יש לו מבבא מציע.
אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.